שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם מדענים גילו וירוס שמסוגל לחסל את כל סוגי הסרטן? מדובר בנגיף שבדרך כלל קשור להצטננות, המדענים היו המומים. לאחר שהחדירו את הנגיף לתאי סרטן בצלחת פטרי, והנגיף חיסל את כל סוגי הסרטן בצלחת. לאחר מכן בוצעה בדיקה באחברים, וגם במקרה הזה הגידולים התכווצו במידה ניכרת. אנחנו כמובן מתייחסים מאוד בזהירות לידיעות כאלה, ובהמשך התוכנית נברר את מהות העניין. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן הכלכלן והיועץ הפיננסי שלמה מעוז, כי השבוע מציינים בעולם את טוק מאני וויק, מדברים על כסף, שבוע שבמהלכו מדברים על הכסף ומדגישים את החשיבות של החינוך הפיננסי. למה? כי אנחנו בדרך כלל לא עוסקים בחינוך פיננסי, אנחנו נזהרים מלדבר על כסף בדרך כלל?
דרך כלל אנחנו פוחדים לדבר.
כן, למה? מעניין.
זה קצת סבוך, יש בזה ריביות, יש בזה כל מיני מושגים שאנשים רגילים לא מכירים, אז הם נרתעים. יותר קל לדבר על כמה על המכנסי ג'ינס, זה קל, על משכנתה? כן, כל הסיבוך עם המשכנתה, עם הריביות, צמוד, לא צמוד.
משעמם גם, הופך אותך לבורגני, ולכן עדיף לדבר.
או פנסיה, נדבר גם על זה.
כן, נכון, לא סקסי, אבל חלק מהותי בחיים. נעסוק בעוד עניינים. דגימות מהירח שהיו סגורות ואטומות נפתחו על ידי חוקרים מנאסא אחרי 40 שנה. מדובר בדגימות שהגיעו ב-1972. לכאן יחד עם אסטרונאוטים שהיו חלק ממשימת הירח אפולו 17. בנאסא מתכוונים לנתח את הדגימות באמצעים טכנולוגיים חדשניים, וניתוח הדגימות יהיה חלק מהכנה ותרגול לקראת הנחיתה הבאה על הירח ב-2024 של בין היתר אסטרונאוטית. וגם מתן פרוביוטיקה ביחידות לטיפול נמרץ בבתי חולים עלול להוביל לזיהומי דם, כך קובעים חוקרים מהטכניון ועמיתיהם מארצות הברית. במקרים מסוימים הסיכון הנלווה לנטילת פרוביוטיקה עולה על התועלת שבטיפול. מיד. וגם מה גורם למחלת ריאות קשה בקרב מעשני סיגריות אלקטרוניות? אני משער שהסיגריות האלקטרוניות, ובכל זאת כ-40 משתמשים בסיגריות אלקטרוניות, מתו בארצות הברית כתוצאה ממחלת ריאות קשה מתוך כ-2,000 חולים. וגם מעבר אחד, מה הופך את השיר אובלדי אובלדה של להקת הביטלס לשיר הפופ המושלם מבחינתם של חוקרי מוח ממכון מקס פלנק בגרמניה? וגם לעסוק בסיכום האירועים בשמיים אתמול, הכוונה היא לכך שמשעה 2:35 בצהריים תופעה נדירה בשמי ישראל, כוכב חמה חלף על פני השמש, על רקע השמש, נקודה קטנה. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לוי קיר, מפיקו אבישמי, לביצוע הטכני די-ג'יי תמיר צוברי. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שומעים מטבעות, למרות שכמעט ולא משתמשים במטבעות, אבל זה תמיד יהיה אוטו רדיפון.
זה הצליל, כן.
כן, זה מזכיר לנו את העניין. אז נמצא איתנו כאן הכלכלן והיועץ הפיננסי שלמה מעוז, שאתם ודאי מכירים. אנחנו עוסקים בחינוך פיננסי. אז בואו נדבר באמת על השאלה, מדוע אנחנו כל כך אולי נרתעים מחינוך פיננסי. בכל מקרה, לא בטוח שמלמדים אותנו על כסף. אני לא הכרתי התנהלות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, מהי קרן השתלמות, מהי קרן פנסיה, אלה התמוטטו, אלה לא. שמעתי כל מיני קטעי שיחות מפה ומשם, האם נכון להשקיע בקרן פנסיה, אולי עדיף דירה כאוס של בליל של דברים שקשורים לכסף.
נכון, והנקודה החשובה ביותר היא שתוחלת החיים שלנו עולה, ואנחנו זקוקים, אני אומר, אתה משתמש במילה זקוקים להרבה כסף עם ההזדקנות, כן? ושיעור האוכלוסייה שמזדקן הולך וגדל, כי תוחלת החיים עולה, ולכן אנשים, גם צעירים, בני 20, 30, 40, צריכים להכין את עצמם לפנסיה. ולכן הם צריכים לצבור הון, צריכים לצבור כסף, כן? גם בקרנות פנסיה, וגם בקופות גמל, וגם בנכסים, ולדעת לעשות חלופות, וגם לעשות בעצם השקעות אלטרנטיביות, לא רק את הפקדונות בבנק שאין בעצם שם כרגע ריבית, אני מזכיר לך שאין ריביות כרגע בבנקים, בארץ, גם בעולם כולו, ולכן צריכים לקחת סיכון יותר גבוה, וזה מסובך, וצריך להבין את כל המערכת הזאת.
אז אתה מדבר על, קודם כל, אני משער שרבים מהמאזינים והמאזינות אומרים בכלל, למי יש כסף עודף להשקיע, אבל גם אם יש כסף עודף או כזה שאפשר לחסוך, האם אנחנו נסכן אותו? זה נשמע
או שאתה מסכן אותו, או שאתה בעצם נותן לגופים שינהלו לך את הכסף. היום בעצם, שאני אומר, שיש כסף, לכולם היום יש כסף, הסיבה לכך שיש היום בעצם פנסיית חובה. עד לפני כמה שנים לא הייתה פנסיית חובה לעצמאים, היום עצמאים חייבים שיש להם פנסיית חובה, חוץ מסחרים, זאת אומרת כל ה-3.7 מיליון איש חייבים לחסוך לפנסיה. לא כולם, יש רק 40%, יש להם קרן השתלמות 35-40%, זה לא חובה, אבל השאר זה מנדטורי. זאת אומרת, שאמרתי, הכסף הוא לא דווקא הכסף שיש לך נגישות אליו, לשים עליו את היד, אבל אתה חוסך חון.
זאת אומרת שבכל מקרה אנחנו חייבים, גם כעצמאים, חייבים לחסוך, לחסוך. כסף. זה לא שאלה.
זה כן, זה מנדטורי, זה איתו, חובה. כן. ואז פה נשאלת השאלה, כבר אחרי שאמרנו שזה חובה, איפה, אצל מי אני שם את הכסף? אני החוסך. והשוק הוא פתוח, ויש תחרות בין אלה שמנהלים לנו את הכסף. ושאלה כמה הם גובים, וזאת שאלה חשובה, עבור ניהול הכסף. ואם אתה לא שם לב, ואתה לא מבין כפי שאתה אומר בעניין של ניהול כסף, יכול להיות שכמה מחברות שמנהלות לנו את הכסף, ייקחו סכומים ניכרים, ופעם כבר עשינו חשבון, אני מרצה על נושא שינוי פיננסי בכלל למנהל בראשון לציון,
כן.
עשינו שם חשבון שכמעט בשיעורים מסוימים שליש מהפנסיה.
שליש?
שליש, שים לב, מהפנסיה הולכת, לאן הולך לאלה שמנהלים לי את הפנסיה.
אתה מבין, אז אלה מסוג הסיפורים...
זה מספר אדיר.
ודאי, אבל זה מסוג הסיפורים שגורמים לנו להגיד, אז אני לא סומך על אף אחד. זה לא. גזל הרי. לקחת שליש מהכסף של הפנסיה שלנו...
לאורך שנים, כן? לא. זה אורך שנים. כל שנה לוקחים... כמה עשיריות אחוז או אחוזים קטנים, אבל לאורך השנים זה מצטבר, גם מהפקדונות וגם מדמי הניהול. וזאת הסיבה שאנחנו בעצם מרצים לצעירים, וואו. בעיקר לצעירים, אומרים להם, תיזהרו ותבחרו את הקרנות. עכשיו, אי אפשר, זה לא בלגן, חס וחלילה, כש רשות ההון שמפקחת. מדינת ישראל, רשות ההון זה אגף, לא אגף, זה רשות של משרד האוצר, והיא מפקחת על אלה שעוסקים במלאכה. יש תקנות מאוד מאוד חמורות. איך אתה מנהל, מה אתה מנהל, אתה צריך לדווח, יש שם בעצם, יש פיקוח של משרד האוצר, זה לא כך פשוט, זה לא איש הטוב בעיניו יעשה.
ובכל זאת יש תחושה שנותנים לחתול לשמור על השמנת.
חלק מהחתולים, גם שם אבל נוצרה תחרות, בעבר דרך אגב היה באמת גזל, שים לב למספרים שאני נותן לך, 6% מהפקדונות החודשיים היה הולך לקרן, 6 מהפקדון, ועוד 2% דמי ניהול מהטוטל, מהסך הכל.
וואו.
בעצם ברפורמה הקודמת של סלזינגר, גברת סלזינגר שכבר היא לא שם, לא נמצאת שם, בעצם פתחו 3-4 חברות הסכימו לתת את השירות הזה במחיר מאוד מאוד זול, והיום זה אוטומטית. מי שלא מבקש, בעצם אוטומטית זוקים אותו לאחד מה... הקרנות שמנהלות את זה יחסית בזול. כי בעצם אין הניהול לאגרות חוב הוא לא סבוך.
כן.
זה יותר במניות, זה יותר סבוך, אבל באגרות חוב זה לא יותר סבוך, ולכן גם הרווחים של החתולים השמינים יפחתו. אבל מצד שני, כדי להתחרות, כפי שאמרתי, מה הם חייבים לעשות? הם חייבים ללכת ולהשקיע בנכסים טיפה יותר מסוכנים, כי ככל שיש לי נכס יותר מסוכן, הוא נותן לי תשואה יותר גבוהה מטבע הדברים, כן? מסוכן נותן תשואה יותר גבוהה.
גבוהה או שלא.
או שלא, כן. בנקודה מסוימת, כן. במשברים, נכון. ואז אנחנו צריכים לשים לב, וזה צריכים להעד למזינים שלנו של כאן תרבות, צריכים להגיד להם שיש לנו כן. את המודל הצ'יליאני, בכל העולם, גם בישראל כרגע, זה נקרא מודל על שם צ'ילה, צ'יליאני. בעצם המודל הצ'יליאני אומר, ככל שאתה מתבגר, לאורך שנים, אתה צריך להפחית את שיעור המניות בסך התיק שלך, ולאט לאט להעביר יותר ויותר מהנכסים לאגרות חוב שפחות מסוכנות.
שלא אומרת... הגיע למצב שבו ממש שנה, שנתיים לפני קבלת הפנסיה,
בדיוק...
פתאום הרולטה הזאת הסתובב,
במקרה,
אני אפסיד הכל.
נכון.
ביי, תודה רבה, מחטטים בפחים.
נכון. זאת אומרת, אדם מבוגר...
וזה קורה? זה בארץ? כן? זה כן. כך מנהלים לנו את הכסף?
כן, או? אתה צריך אבל לשים לב. אתה יכול, okay. להגיד, אני רוצה, אתה יכול לבחור לך, אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות במצב מסוכן. אם אתה עשיר, אז דווקא אתה יכול לקחת סיכון. אבל אם אתה יותר עני, יש לך פחות כסף, אז תלך למודל של יני. אבל הנקודה הזאת שאתה העלית, שיום אחד פתאום השמיים נופלים, בדיוק מה שאמרת.
ודאי, זה הפחד אדם, הרי של כולם.
כן, אבל ביום הזה אתה לא יכול להיות זקן וליפול באותו יום, כי אז... בחיים שנשארו לך לחיות, אתה לא יכול להתרומם. צעיר יכול ליפול ולעלות, ליפול ולעלות. כמו דרך אגב, מבחינה גופנית, מבחינת בריאות. אבל מבוגר לא יכול ליפול. לכן, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נשתמש ומשתמשים במודלת של יני, נשים יותר כסף בטוח, נותן תשואה יותר נמוכה, פחות רווחים, אבל הוא יותר בטוח, מאשר ללכת לקחת את הסיכון בנכסים. אני נתתי מניות, אבל יש, זה לא רק מניות, יש כל מיני נכסים אלטרנטיביים, יש נכסים שאתה בעצם משקיע דרך חברות, הם משקיעים בבניין שנותן לך שכר דירה, נגיד למשרדים וכו'. יש כל מיני, מה שנקרא, השקעות אלטרנטיביות, לא ניכנס לזה כרגע. בגדול, מבוגר...
אבל כן, הפנסיות מבוגר... שלנו פועלות כך, שככל שהזמן חולף, כך אנחנו פחות ופחות מסכנים את הכסף.
כן, אבל אתה צריך לבקש, אתה צריך לבקש את זה. גיל 35, כן, לבקש, 35, 40, 50, 60, לאט לאט שתמיד, ושים לב גם לפוליסה, תפסו את החברות האלה, לדוגמה, נגיד חברות ביטוח, שעשו ביטוח, ביטוח שערים לצעירים. כן. אבל צעיר, אין לו, צעיר שהוא לא נשוי, אין לו שערים. לכן הרבה שנים אנשים לדוגמת, יש המון שם טריקים קטנים.
כן, דברים קטנטנים, אתה צודק, נכון.
אם אין לך שערים, אתה לא עושה ביטוח שערים.
יש מין תוספת שהיא בדרך כלל אוטומטית, בהרבה מאוד ביטוחים ופנסיות, נכון.
לא להתעצל, לקרוא את כל הפוליסה ולשאול שאלות.
כל שנתיים צריך להודיע להם שאתה עדיין לבד ללא ילדים, אחרת אתה משלם כאילו.
לפעמים לא נשוי גם כן, לא נשאל, לא בעל, נכון, נכון.
זאת אומרת, טריקים קטנים שצריך להכיר.
כן, כל הדברים האלה צריכים לשים לב אליהם. כי נכון שאתה אומר לעצמך, מה הפער בין 0.8 ל-0.89, בין 1% ל-1.5%, עוד 50 שקל, אבל אנחנו מדברים על תקופה של היום כמעט 40-50 שנה, שזה הולך והולך, והסכום הזה הולך ומצטבר, או שאין לך מה להוריד, או שאתה בעצם נמצא בעצם חסר עונים לקראת זקנה, והזקנה היום, אנחנו היום כבר המון המון זקנים שהם, כמעט 11.3% מהאוכלוסייה, גיל 65 זה זקן, זה הגדרה בינלאומית לא שלנו, אבל הזקנים באמת לא הספיקו להם הקצבת זקנה.
שאלה אולי תמימה, אבל מדוע המדינה לא, אני יודע שאנחנו כמובן חברה קפיטליסטית וכולי, אבל למה המדינה לא לוקחת אחריות על נושא, אתה משלם כל החיים ביטוח לאומי, הרבה מאוד כסף, מדוע המדינה לא רואה לנגד עיניה את האינטרס של דאגה לקשישים ונותנת פנסיה לאנשים על פי מה שהם שילמו לביטוח לאומי. למה זה צריך לעבור דרך חברות שמנהלות כסף ופנסיות וכולי?
אז אתה צריך להקים בעצם בפי זה
מדינה אחרת.
מדינה מנגנון. מנגנון חדש, אתה צריך להקים מנגנון. אני לא רואה רע בחברות שמנהלות את הכסף, כי אני לא יודע, ואני כמעט בטוח כמעט שהמדינה לא יכולה לנהל את הכסף בצורה יותר טובה. עדיף שהיא תפקח.
הבנתי.
תפקח מה שאתה נהל. זה מה שאני חושב, אבל יש נקודה שבעצם סוג של פנסיה, זה גם, זה לא בדיוק כמו זה פנסיה, כמו זה ביטוח לאומי. בעצם אתה משלם לאורך עשרות שנים לביטוח הלאומי, שם זה שיטה אחרת טיפה, זה לא כמו הפנסיה שדיברנו עליה. אתה משלם לביטוח לאומי, שאתה מגיע לגיל זקנה, אתה מקבל בעצם קצבת זקנה אוניברסלית. יש פה טריק.
סכום אחד, קבוע, אחד,
כן.
קבוע,
כן. עשיר כעני, נכון. אביון כגביר, מקבלים אותו סכום.
נכון.
תלוי לפי השנים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. נשים יכולות לקבל מגיל 62, גברים מגיל 67. אם אתה ממשיך לעבוד, אז נשים מגיל 67, גברים רק מגיל 70, טיפה אתה מקבל יותר. אבל פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה.
זה לא סכום משמעותי, נכון?
זה לא סכום משמעותי, כי אתה היית צריך לחסוך לך מקומות אחרים.
כן.
עכשיו, אם אני אתן, אני אקח את הצ'אלנג', מה שאתה אתגרת אותי בשאלה הסמויה שלך, אתה אומר, בוא נגיד, ניתן לאנשים מקום 2,500-3,000 שקל לחודש קצבת זקנה, בוא ניתן להם 7,000 שקל לחודש. נניח.
נשמע מדליק.
נשמע מדליק. אז מה קורה פה? חלק מהאנשים יגידו, למה לי בכלל לעבוד ולצבור זכויות? אני כל החיים אתייל בעולם וכו'. ושאני אזקן, אני אקבל כסף מהמדינה. מצד שני,
אנשים יזדקנו להם בכל מיני אתרים.
מה אכפת לי, כן.
ברחבי העולם, כן. בטרקים, בדרום אמריקה. יחיו להם כאילו הם תמיר צוברי.
נכון. ואתה ואני בעצם, מה אנחנו נעשה? וואו. אנחנו לאורך שנים נעבוד. ונעביר כסף לביטוח הלאומי, ויש בזה משהו לא צודק. זאת אומרת, אלה שעבדו וטרחו ושילמו את המיסים, זה מה שקרה, מס הכנסה בזה, ביטוח לאומי.
גם כשזה כואב, לפעמים יש היגיון בדברים האלה.
כן, אז יש, אז אם המדינה...
כי לא נעים לראות מבוגרים עניים, אבל אתה צודק שזה משהו שעשו לתמרץ באמת, אנשים פשוט לחכות.
לחכות, נגיד, למה לי לחסוך? אני בוא נשב במסעדות, נשתה בירה, נטייל בקולומביה ובהודו, למה לי, באב אחי שאני אזדקן, אני אקבל קצבת זקנה 7,000 שקל לחודש. יש נקודה, אתה רוצה לדבר עליה כרגע, נגיד...
מיד נדבר עליה, אבל מה?
אבל נעלה את הנקודה הבאה, היא בעצם הנושא הסיעודי. יש שם גם כן נושא לקונה שצריך לדבר עליה. מה עושים עם הביטוח הסיעודי?
אז מיד על הלקונה בנושא הסיעודי, וגם ממצאים שהגיעו אלינו מלפני יותר מ-40 שנה מהירח, נפתחים רק בימים אלה. הם היו אטומים, חתומים ונפתחים. מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים על הירח. דגימות מהירח נפתחו על ידי חוקרים מנאסא אחרי 40 שנה. ב-1972 חזרו לכדור הארץ אסטרונאוטים ממשימת הירח אפולו 17 עם דגימות של סלע ואדמה מהירח. הדגימות נותרו חתומות וסגורות. עד לימים אלה בנאסא מתכוונים לנתח את הדגימות הללו באמצעים טכנולוגיים שלא היו קיימים אז באופן טבעי. נזכיר שבנאסא מתכננים להנחית את האישה הראשונה על הירח בשנת 2024, וניתוח הדגימות יהיה בגדר הכנה ותרגול לקראת הנחיתה הבאה על הירח. התרגשות גדולה. אנחנו רוצים לומר שלום לרופא חלל דוקטור ערן שנקר. שלום לך.
בוקר טוב לכם.
טוב, אנחנו מנסים להבין מדוע 40 שנה החברים בנאסא התאפקו ולא פתחו את החבילה הזו.
הם פתחו, זה כמה חבילות, כבר באפולו 11, 21 קילו של אבנים ואפר הגיעו מהירח, במשימתו של ניל אמסטרונג ובאז אלדרין, והם כן פתחו. הם עשו תהליך מאוד מעניין, שאת רוב המסה של מעל 20 קילו הכניסו, כמו שאתה אומר, שנת חורף ארוכה מאוד, גם חלק בכפור, חלק בחנקן, חלק בוואקום, ו-700 גרם לקרו ושמו במתקן מיוחד, אני קורא לו כתיבת נוח, שבו הכניסו עכברים ודגים וציפורים וחיות ושרצים אחרים, ואפילו 33 סוגים של צמחים, וצפו האם הכותנה, החיטה והיונקים סובלים מבינה מסוימת ממה שהגיע מהירח, כי אולי לא היו הכלים לזהות חיידקים, נגיפים, ואולי גורמים אסטרוביולוגיים אחרים שיכולים לפגוע בנו כאן על כדור הארץ, והשאירו אותם תקופה, ורק אחרי כמה חודשים שראו שאין שום שינוי, שחררו עוד כ-7 קילו לחוקרים בכל העולם, מיפן ועד אוסטרליה, על מנת להתחיל לחקור. אז כבר אז, בשנות ה-70, 72, 74, עד אפולו 17, חקרו עם המון ממצאים, האמת, הם ממצאים של אפילו סלעים שאין על כדור הארץ, הם נקראים נורטסייטס, הם מאוד קלים, מבנה פנימים, סידן, ועוד ממצאים לאורך השנים שגילו מים, מים בתוך אותם ממצאים מהירח, כבר לפני שנים רבות, ואם אכן היו מים, ובאחרונה גם גילו אולי חומצות אמינו או מרכיבים מחומצות אמינו, מה שנקרא חומר אורגני, אז אולי גם על הירח פעם הסתובבו להם יצורים כאלה ואחרים.
באמת נשמע, גם מים וגם חומרים אורגניים שהם חומצות אמינו, נו, מה עוד חסר? חוץ מפרצוף וזהו, חייזר.
אז אתה צודק מאוד, ומה שהחוקרים אז אמרו, שלאור שאין את כל הכלים הטכנולוגיים, בוא נמתין איזה עשור, שניים, שלושה עשורים, והנה אחרי 4 עשורים ויותר, 50 שנה חלפו, והפעם הם לוקחים עוד איזה חלק קטן על מנת להשאיר גם לעתיד את אותם רכיבים שהביאו מהירח, ו9 צוותים נבחרו בכל העולם, 8 מיליון דולר תקציב הוקדש למחקר הנוכחי, ואכן סמפל נוסף, בעצם דוגמית נוספת, שהיא באה מהעומק. אני גם למדתי באחרונה, רק שלא רק לקחו כמה סלעים, אלא בעצם עשו חפירות עומק, עם איזשהו 60 סנטימטר לעומק, שבעצם לקחו את כל היצוקה הזו יחדיו, על מנת לאטום אותו עם הגזים שהיו בירח, וכשעכשיו יפתחו, גם פותחים את זה לייר לייר, על מנת להבין מה קורה ב-20 סנטימטר, 40 סנטימטר ו-60 סנטימטר מתחת לקרקע.
עכשיו באמת בידיעה המקורית, מלבד העובדה שמדברים על חקירה של הדגימות האלה עשרות שנים אחר כך, אנחנו מדברים על הגעה חוזרת לירח ב-2024, נכון? הדברים האלה הם חלק מהתארגנות לקראת, מדברים על הנחתת אישה ראשונה, גם כתמיד מזכירים את העובדה הזו, בשנת 2024, נכון? מה צפוי להיות ב-2024?
המלחמה הקרה בין ברית המועצות של אז וארצות הברית הסתיימה לפני שנים רבות, אבל בעצם בשקט יש לנו מלחמה טכנולוגית בין הסינים לאמריקאים, בין טקונאוטים לאסטרונאוטים, בין המחקר החלל שהיה בפיגור של עשור עד לאחרונה, אבל כעת כאשר להזכיר השנה אנחנו לא הצלחנו להנחית את החללית בראשית על הירח, וגם ההודים נכשלו, רק אנחנו לא כל כך ציירו את העובדה שהסינים כן הצליחו, ולא רק להנחית חללית על הירח, אפילו בצד האפל, כן. הרחוק מכדור הארץ.
אז נזכיר באמת, הסינים הצליחו להנחית חללית בצד הרחוק מאיתנו של הירח, מה שנקרא באמת הצד האפל, וכן, זה ניכר שמדובר ממש בסוג של מרוץ חימוש כזה בינם, או לא חימוש, אבל שוב מרוץ בין ארצות הברית לבין סין במקרה הזה?
אין ספק, מרוץ החלל בין הסינים לאמריקאים, כשהסינים מתקדמים בקצב הרבה יותר מהאמריקאים, יש להזכיר שהסינים יש להם יכולת לצאת עם טקונאוטים לחלל, בעוד שמאז שאובמה, תחשוב, 2011, פעם אחרונה שהאסטרונאוטים יצאו על מעבורת חלל אמריקאית לתחנת החלל הבינלאומית, ומאז לאמריקאים אין יכולת שיגור של בני אדם, ונעזרים עדיין ברוסים. לשאלתך, אכן הנשיא טראמפ הודיע, בדומה למה שהנשיא קנדי ב-69 הכריז שעד סוף העשור ינחת אדם על הירח, והפעם הנשיא טראמפ הודיע שב-2024, שזה מחקר מרחק קצר מאוד, אכן ישובו לירח, במשימות, כשהפעם זה עוד גדול יותר, משימות לקראת הנחיתה על המאדים.
אז אכן צפויה נחיתה ב-2024, בין היתר של כמובן אסטרונאוטית על הירח.
זו התוכנית. כן. דרך אגב, רק להזכיר את הדוגמאות, הדוגמאות האלה שהזכרנו שלפני 50 שנה, ניל אמסטרונג אסף, נמצאים בעצם לא ממד, אלא באחד מהמקומות הכי מובטחים. יש בערך 3 כאלה. אנחנו מדברים על מקום שבו הזהב האמריקאי נשמר, כמו בפורט נוקס, הנשק הגרעיני נשמר, ואותם דלתות ובונקרים מגינים על אותם דוגמאות, שיחזירו אפילו את הסלעים האלה והאבנים הקטנות, יחזירו והניחו אותם באותה זווית ותנוחה שהם היו על הירח. לא הפכו ולא שינו את הכיוון, וכמובן את אותם תנאים שסיפרנו, ואף אחד 50 שנה לא נוגע בהם. יש 3 סוגי כפפות שונות, אחת מעל השנייה, על מנת להגן. מסך כל 3 חומרים מהטבע, אלומיניום, ברזל וטפלון, אלה הסוגי כפפות שבהם מגינים, וזה החומר היחידי שאותו חומר ניגע. אגב, בפעם הבאה, כן. אכן אולי לפני 2024, דרך אגב, הסינים מדברים עד סוף השנה הזו, פרויקט שיוצא לדרך על מנת להביא דוגמאות נוספות, ואולי בעתיד הדוגמאות האלה לא יהיו כל כך נדירות, ונוכל לראות משימות הרבה יותר תדירות לכוכבים אחרים.
אגב, אז שאלה לסיום ברשותך, האם יש סכנות בפתיחה של חבילה כזאת? זאת אומרת, מה יכול לקרות?
אני אתן לך דוגמה שלא פורסמה כל כך.
כן.
שתי דוגמאות. דוגמה אחת, שבאחד מהמשימות אפולו, חזרה באמת התיבה שבה היו אבנים ואפר, שדרך דנין אמסטרונג היה מאוד חכם, אמרו לו, תביא אבנים, והוא מילא אבנים כמה שיכל, אבל הוא ראה שיש המון חללים בין אבן לאבן, ואז מילא את זה גם ליציבות בהמון אפר ואבק מהירח שהוביא להמון מידע ומדע שנערך בעזרת האבק. והסכנות הם שלקחו חלק מאותו אבק במשימה אחרת, ולא היו הכלים לדעת מה יש. אז שמו סוגי אוכל, פחממות ודברים שלצורך העניין גוף אורגני היה ניזון ממנו. והסתכלו, וזה נעלם. זאת אומרת, כבר לפני שנים רבות אמרו, אנחנו אולי לא יודעים לראות אותם, אבל הנה הם אוכלים לנו את מה שנקרא תוסף המזון ששמנו על אותה דוגמית. לא הוכח, צריך לחזור על זה שוב, ואני יכול להגיד לך עוד דוגמה שמסופר עליה, שבאחת מאותם תיבות שהתחלתי לספר, הסתכלו טוב מאוד בחדר אטום עם חליפות הגנה, כמו להגן מרובולה וכדומה, שה-CDC האמריקאי מגן, ולא יאומן, במיקרוסקופ ראו מושבה שדומה לחיידקי סטרפטוקוק, מסוג של פנומוקוק שעושה דלקת ריאות, ושהגיע מהירח.
די.
אטמו את החדר.
אם כן, חייזרים מהירח הגיעו, נעזוב את ההסלמה היום בחוץ, חייזרים!
אבל כמובן התברר עד מהרה שאחד מהטכנאים שבנה את אותה הטבעה התעטש לפני השיגור, לא רצה אפילו לספר, וכשחזרו המידע הנוסף, שהנה יצאו חדקים מכדור הארץ, עברו את כל החלל, היו בוואקום על הירח וחזרו בריאים ושלמים.
וואו, מרתק. תודה רבה לך, רופא חלל דוקטור אירן שנקר, תודה לך.
יום טוב לכולם ובטוח.
אנחנו חוזרים לשלמה מעוז, שמרצה על עניין הייעוץ הפיננסי והכלכלן במכללה למנהל. אנחנו מדברים על שבוע הכסף, השבוע שבו מדברים על כסף. הזכרת מעט את העניין של אולי חינוך פיננסי שרובנו באמת לא זכינו לקבל, אחת לא בצורה מסודרת, בבית ספר אנחנו לא לומדים חינוך פיננסי, לומדים כל מיני דברים אחרים.
מתחילים, עכשיו יש גישושים, כן.
כן, אבל באמת כל אדם ודאי עצמאי מגלה עולם שלם של התנהלות שאתה צריך לדעת, ובדרך כלל גם אתה סוחר בן אדם שיעשה את זה עבורך פיזית. בוא נדבר לרגע על ההתנהלות מול הבנקים. האם צריך לדעת להתנהל מולם, או שזה משהו שפשוט צריך לקבל את התכתיבים שלהם וזהו?
אוקיי, הרבה שנים אנשים חשבו שבנק זה בית מרקחת, ויש לך התוויה של תרופות. אבל בעצם אנחנו יכולים מול הבנקים, לדעת להתנהל מול הבנקים, להתווכח איתם, נגיד להם איזה עמלות אתם מלחיתים עליי.
כן.
רוב העמלות, דרך אגב, הן די פתוחות. הם יכולים להטיל עליך כמה שרוצים עמלות, חוץ מעמלות הבסיסיות. שים לב, המסיעות הבסיסיות...
בנק יכול להמציא עמלות, זה לא משהו שהוא מפוקח?
הוא לא מפוקח רק הנושא של האוש, או כל מיני דברים בסיסיים שכל האוכלוסייה משתמשת בהם, אז המפקח על הבנקים בעצם מגביל אותם. מה שבשנים האחרונות הורידו את דמי ניהול החשבון שלך. זה, יש את הירידה די דרסטית. אבל אם אתה בא לבנק ואתה מבקש בין דברים אחרים, יכול להיות שיש לך כספים עבור פתיחת תיק ודברים אחרים. נכון. והדבר החשוב ביותר, מסע ומתן על הריבית. כי כל העמלות האלה, נכון שהן מעצבנות, אבל יחסית זה כסף קטן.
הקיצה חד פעמית.
כן, אבל העניין של הריבית. והשאלה, מה שאנחנו צריכים לדעת, שהריביות הן שונות מאדם לאדם. והיום יש מה שנקרא בארץ כבר תעודת זהות פיננסית.
התחלנו להיות מסומנים, כן.
מסומנים.
אוקיי.
וככל שאתה בעצם הולך, אתה יכול, יש כמה חברות שאתה קיבלו את האישור, אתה אומר להם, תיתנו לי את הדירוג שלי, מה אני שווה בעיני הבנקים, אתה מקבל איזו תעודה כזאת, כאילו מה אתה שווה, ועם זה אתה בעצם הולך לבנקים, אתה אומר לו, תראה, אני אדם עמיד ואני עשיר, ולכן הבנק, ייתן לך ריבית, הלוואה בריבית הרבה יותר נמוכה מאשר אביון או צעיר.
זאת אומרת, מי שדווקא אין לו כסף,
ישלם
או
יותר.
שהוא מסוכן, יעניש אותו, נעזוב מסוכן, אבל מי שאין לו הרבה כסף, דווקא הוא ישלם יותר.
הוא ישלם יותר, נכון.
וואו.
אבל צריכים כמובן לקחת בחשבון שלצעירים, ויש פה בעיה, גם כן פה זה לקונה, עניין של הצעירים. הצעירים מטבע הדברים אין להם עדיין, כי נכון. הם עדיין לא סיימו את הלימודים, עדיין לא התחילו לצרוך מספיק, עדיין לא, אין להם היסטוריה. ולכן יש פה משהו קצת כזה חמקמק, אבל נגיד איך אם אדם ב-35 שבעבר הצ'קים שלו חזרו, או כרטיסי האשראי שלו נחסמו וכולי, אתה לא תוכל, כמו שהיית עושה עד לפני שנה, עד עכשיו כמעט, זה נכנס רק לפני חצי שנה בערך, אתה לא יכול להיית לעבור מבנק לבנק ולא לספר לו את כל הסיפורים. היום בנק יכול להגיד לך, תביא לי את כל... את כל התעודה לגביך, כל ההתנהגות שלך, כמו
שיש לך... אבל בדרך כלל הם היו מבקשים, זאת אומרת,
אבל אתה...
בנקים בישראל יחסית הולכים על בטוח, אבל... לשמחתנו.
נכון, אבל מצד שני הוא לא יודע כן. על לגבי כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, לגבי הלוואות בשוק השחור, לכל מיני, כל... החובות שלך אפילו לחברת החשמל, אם לא שילמת פעם, לעירייה לא שילמת, היום הכל יודעים עליך. ולכן ההתנהלות של אנשים צריכה להיות היום הרבה יותר רצינית, כי בבואך ביום סגריר לבקש כסף, כן. עבור נניח ניתוח לא צפוי, או נסיעה לא צפויה, אתה צריך לראות בעצם אדם שההיסטוריה שלו היסטוריה טובה, כי כל שההיסטוריה שלך הפיננסית טובה יותר, תוכל לקבל אשראי, וגם תוכל לקבל אשראי בריבית יותר נמוכה. ודיברנו קודם לכן שהפיפסים, כל 100 פיפסים זה אחוז. כל פיפס קטן,
כן.
זה משמעותי לגבי הלוואות גדולות או הלוואות לאורך זמן.
אז בוא נדבר באמת על מושגים מהותיים בכלכלה, כמו למשל השקעה, הלוואה, ריבית. לאחרונה גם אנחנו נתקלים, אין אוטובוס שנעמד לפניי ברמזור שלא מנסה למכור לי הלוואה. למה הם רוצים שאני אקח את ההלוואה שלהם? כשאני אצטרך, אני יודע למי לפנות. מה יש להשוויץ בזה? מה יש לבק... לא תכריחו אותי לקחת הלוואה.
כי ההלוואות האלה, אנחנו בעצם עוברים תהליך של אמריקניזציה בישראל, ההלוואות האלה הן מאוד מאוד יקרות, גם ההלוואות של כרטיסי אשראי. גם כרטיסי אשראי, שהוא שואל אותך, אתה רוצה דביט או רגיל? הדביט או רגיל, אתה רוצה, האם אתה רוצה בעצם בהלוואה דרך כרטיסי אשראי, בתשלומים, אבל נושאי ריבית. אז תמיד, מי שיש לו כסף, תמיד תגידו כמובן, לא, אני רוצה חיוב רגיל. חיוב רגיל.
כי מה זה הדביט הזה?
בעצם הוא אומר לך, יש לך שלושה סוגים, יש לך דביט רגיל, שזה כרטיס אשראי חדש עכשיו, הוא לא כרטיס אשראי. אם יש כסף בבנק, גובים לך אותו באותו רגע, כמו צ'ק, הלך הכסף. אז הבנק ישראל מכניס היום את כרטיס הדביט, אוקיי? זה אחד. בעצם אין בעיה, אבל כרטיס אשראי רגיל יש שני סוגים, יש סוג של תשלום רגיל, ללא ריבית, ויש סוג אחר שבעצם הוא סוג של הלוואה. הלוואה.
החלוקה לתשלומים היא בעצם סוג של הלוואה?
לא כל מקרה, אתה צריך לשאול, האם פה יש לי פה...
מעניין.
אם אני משלם את זה בתשלומים, האם זה מחייב אותי בריבית?
יש שני מסלולים? אוקיי.
כן, אז אם אתה אומר לך לא, אתה יכול לשלם נגיד 6 תשלומים ללא ריבית.
נכון.
אז אתה יכול להגיד לו בסדר.
אבל אם זה עם ריבית, זו בעצם הלוואה, אתה אומר.
הלוואה, והלוואה הזאת היא מאוד מאוד יקרה. הלוואה הזאת יכולה להגיע ל-7, 8, 10 אחוזים, כשבמקביל בשוק עבור הפיקדון שלך לשנה, אתה יכול לקבל 0.15, שים לב השם לך, 0.15. זאת אומרת, הפער הוא גדול, ולכן כל כמות כסף שהוא ייתן לך, חברת כרטיסי האשראי תיתן לך, זה רווח אדיר עבורה, גם אם יהיו לה בעצם דפולטים, זאת אומרת, חלק מהם לא ישלמו, אפילו אם חלק לא ישלמו, ובארץ דרך אגב, השיעור האי עמידה בפיראון הוא מאוד נמוך, יחסית מוסר התשלומים בישראל
כן,
גבוה.
נכון, נכון.
לכן הרווחים שלהם, זה לא כמו במדינות אחרות, ולכן הרווחים שלהם אדירים. עכשיו, חברות כרטיסי אשראי הופרטו, הוצאו, הופרטו, זה לא כך נכון, אלא הוצאו ממערכת הבנקאות, היום הם חברות פרטיות, הן מגייסות כסף במחיר זול, כי בעצם הריבית במשק ובעולם היא אפסית, הוא מגייס כסף במחיר זול, ומלווה לך אותה במחיר מאוד מאוד גבוה, ולכן הוא דוחף לך את הכסף, כך ממני הלוואה, כך ממני הלוואה, ואתה אומר, 7-8% לשנה, 10% לשנה זה לא הרבה, זה המון, גם 2% לשנה זה המון, שים לב שאני אומר לך, ולכן אתה לאט לאט, אתה חלק, אתה צורך עבור, משלם עבור חשמל, מים וביוב, ואוכל וסופרמרקט, והריבית מתחילה כל חודש, אתה משלם עבור הריביות של כל האשראי האדיר שנטלת מכל מיני מקורות, ובאים אליי לפעמים אנשים לייעוץ, ואומרים לי, אני אומר, מה עשיתם? הם דברים שהם לקחו הלוואה מ-A, B, C, D, E.
כן, כי זה באמת מפטר, אתה רואה פרזנטורים יפים, מצוחצחים, עומדים שלא קשורים בכלל לעולם ההלוואות, מחייכים לך.
ואז אתה אומר לך, כן, תיקחה, אבל הכל מצטבר, אנשים צריכים לדעת שזה מסתבר. ואז הם לא יכולים להחזיר את זה, ואז הם נכנסים לקשיים, ואז עלולים להיכנס לפשיטת רגל, ואז עלולים להביא אפילו לפירוק המבנה המשפחתי, מה שנקרא לגירושין, ואז צריכים כסף לעורכי דין.
כי יש קשר, אתה אומר, לעתים.
בטח, בטח.
בוודאי.
העוני נכנס מהדלת, והאהבה פורחת מהחלון, או שהפוך, איך שאתה רוצה, אבל זה לא...
אתה אומר, יש שני חורים, שאם משהו נכנס, והחור השני יוצא.
כן, האהבה לא אוהבת עוני, ולהיות בחיים מרודים, זה לא עובד ככה.
כן, זה טוב בספרים, על ההיסטוריה, אבל פחות כיף.
במציאות זה פחות כיף, זה נקודה חשובה.
אז באמת, רגע לפני שאנשים לוקחים הלוואה, באמת צריך לשים לב, שוב, גם אם אנחנו לא יודעים, אני מוכרח לדעת שאני לא יודע... לעשות את החישוב, גם אם אתה אומר לי הלוואה של 7%, הרי זה לא בדיוק 7% מהסכום הכללי, נכון? זה מין משהו בדרך כזה.
כן, אבל אפקטיבית זה 7-8%, וכתוב לך שם, מה שרוב הציבור גם לא יודע, יש עניין של ריבית דריבית, כתוב לך הריבית אפקטיבית. מה שחשוב זה לא הריבית, אלא הריבית האפקטיבית. מהי הריבית האפקטיבית? מה הריבית האמיתית לשנה שאתה משלם? ריבית דריבית. עכשיו, עוד מושג חייבים להכניס אותו כרגע לכאן תרבות אצלנו לאנשים, שאנשים צריכים להבין שיש גם ריבית דריבית. זאת אומרת, שאתה בעצם נוטל הלוואה, זה נטל, זה לא לוקח הלוואה, נוטל הלוואה.
אל תתפתו בקלות, זה לא...
אני לא לוקח הלוואה, אני נוטל הלוואה.
זה ממש נוטל,
כי זה נטל, נוטל הלוואה, ועל הריבית שאני בעצם צריך לשלם, ואני עדיין לא שילמתי את הריבית על הקרן, על מה שמצטבר אני משלם ריבית. ועל הריבית דריבית, אני משלם ריבית, 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 ולכן צריך לדעת גם לעשות את החישוב, זה מה שאנחנו מלמדים את הסטודנטים, איך לחשוב ריבית דריבית. והריבית, ככל שהריבית יותר גבוהה, כמובן שהריבית דריבית יותר גבוהה, וככל שיותר מספר החודשים או השנים של הריבית שאני נותן, כמו במשכנתה, יותר ארוכה, אני מקבל, בעצם משלם ריבית דריבית מאוד מאוד גבוהה, וזה נטל עליי. לכן צריכים לדעת, אנשים גם לחסוך מצד אחד, ולא לקנות, כמו שעכשיו, כולם חודש הקניות,
הסיני,
הרווק היפני, כן, היום...
החתול מטיוואן.
אני שואל הרבה אנשים, תגידו לי, אתם גם קונים דברים שאתם צריכים? זאת אומרת...
קונים ערימות פלסטיק בתוך קופסה, מי יודע מה.
מי יודע מה יש בפנים, ואחר כך אנחנו זורקים
את זה. לא, אבל זה נכון, אחת אתה צודק לגמרי שגם הצריכה ברשת...
מה שצריך, כן.
שהיא צריכה אימפולסיבית, נכנסים לאתרים, סתם קונים כל מיני שטויות, זה מגיע לך הביתה, זה קצת מגניב, אתה לא מרגיש שזה נוגס לך לאט לאט בחשבון הדברים האלה.
לאט לאט, זה בפלוס הריבית דריבית, פלוס ככה וכולי, ולאט אתה מתבגר בעצם, חוץ משאני לא ניכנס, זה לא נושא היום, אני אחר כך מזהם את הסביבה עם כל הפלסטיקים האלה שהזכרת. הרי אנחנו נלחמים שלא יהיה דברים חד פעמים פלסטיק, אז תראה לך כל הפלסטיק שבא מסין, האריזות האלה שציינת, אני גם פוגע בסביבה, לא רק בכיסי, אני גם פוגע בסביבה.
כן, אבל נתחיל מהכיס.
כן.
בתוכנית הזו אנחנו נתעלם מכדור הארץ, ומהחיים שלנו כאן כיצורים חיים. אנחנו עוברים עכשיו לשיר הפופ המושלם, כך נקבע על ידי חוקרי מוח מגרמניה, השיר הבא, האזינו.
Bye.
השיר הוא אובלדי אובלדה של להקת הביטלס, שיר הפופ המושלם, כך נקבע על ידי חוקרי מוח ממכון מקס פלנק בגרמניה. הם בדקו 80 אלף מהלכים הרמונים, מין רצפים של אקורדים, שנלקחו מתוך 745 להיטים. הם השתמשו בבינה מלאכותית וב-40 נבדקים שעברו בדיקה של דימות מוחית. הממצאים פורסמו בכתב העת Current Biology, ואגב, המסקנות שהחוקרים הגיעו עליהם הם מאוד מאוד מעניינים. אנחנו ננסה להבין, אחת, מה גורם לנו לעונג בשירים? מה המהלך ההרמוני המושלם מבחינתנו? מה הכי כיף לנו לשמוע? ומדוע השיר הזה דווקא הוכתר כשיר הפופ המושלם? שלום לעמית אברון, חוקר מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון, ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך.
בוקר טוב לכם.
למה השיר הזה, ואילו באמת מהלכים הרמוניים מדליקים אותנו, איכשהו נעימים לנו לאוזן?
אז בוא נתחיל קודם כל באיזושהי נימה ביקורתית, כי אני קראתי את המאמר, ובשום מקום במאמר לא נאמר שדווקא אובלדי ואובלדה הוא השיר הפופ המושלם, וזה סוג של רעיון שנתנו החוקרים לאחר מעשה, אבל לא תוך כדי המאמר. מה שחוקרים אומרים זה...
רגע, אתה משמיט את הקרקע מתחת לאחד האייטמים המשמעותיים שהיו פה ב...
כן.
עזוב אותנו, אבל זה רץ בכל כלי תקשורת אפשרי.
הם לא הזכירו שיר ספציפי, הם הזכירו איזשהו משהו שמלחינים יודעים כבר משחר ההיסטוריה.
אוקיי, אז בוא באמת נעזוב גם, אתה יודע, גם לי יש השגות כמובן. אני מעדיף את שיר הפופ האהוב ים בלילה ים ביום ששר יזהר כהן, ועוד שירים אחרים גם מקומיים, יש לנו פופ נהדר כאן בישראל. אבל בוא נדבר באמת על, בדיוק התחלת וקטעתי אותך, מה כיף לנו, למה כיף לנו להאזין מבחינת...
אם תחשוב על מוזיקה כאנלוגיה, כעלילה של סיפור, משהו שמתפתח לאורך זמן, ותמיד יש לך אי ודאות לגבי מה הולך לקרות בסצנה הבאה, בתמונה הבאה. תחשוב שסרט ג'יימס בונד היה נגמר בזה שג'יימס בונד הורג את כל הרעים ומציל את הבחורה בסוף. זה לא מספיק מעניין, נכון?
נכון, למרות שזה בדרך כלל זה מה שקורה כמעט, כן, נכון,
אוקיי. כמעט, אבל בסצנה כמעט סופית, ג'יימס בונד מגיע לחדר, והבחורה שולפת עליו אקדח. בעצם היא מהרעים.
נכון.
נכון שזאת הפתעה יחסית לציפיות שהיו לך.
אתה צודק שגם זו הקבלה מצוינת בעיניי כמובן, כי באמת העלילה של סרט זה משהו שאת רובו רוב המהלכים אנחנו יכולים לצפות, אנחנו יודעים שבדרך כלל הטובים מנצחים וכולי, הגיבור, זה תמיד מסע הגיבור מההתחלה, אנחנו בדרך כלל רואים את אותו סיפור או סרט שוב ושוב ושוב, אבל אתה צודק שחייבים איזשהו טוויסט, אחרת זה לא באמת מעניין.
בדיוק, אז כל מלחין טוב יודע לבזוק, למהול את העמידה הנכונה של היגיון, רצף, שגרה, תבנית, אבל כדי להפוך את זה למעניין, מדי פעם הוא שומט את הקרקע מתחת לרגליך ומכניס הפתעה. וכל שיר פופ, פזמון א' לא כל כך דומה לפזמון ב', סולו גיטרה נכנס במקום של הפזמון ופנלה. אפילו בשירי ילדים המאוד שבלוני ושגרתי, אוגה אוגה, יש הפתעה.
איפה ההפתעה באוגה אוגה?
ההפתעה באוגה אוגה, תשים לב, הוא מיועד לילדים, הוא אמור להיות מאוד מאוד פשוט. ההפתעה היא בפזמון, לשבת, לקום, לשבת, לקום, לשבת, לקום, ובפעם הרביעית לשבת ולקום.
הנה אנחנו כאן באולפן רוקדים לצלילי השיר. הכלכלן שלמה מעוז כבר חג סביב האולפן ומשתתף כמובן במהלכי השיר.
אין צורך, כי זה קצת מעצבן השיר הזה, אז בוא נתקדם לשירי פופ קצת יותר מתקדמים.
תמחקו את השיר הזה. אוקיי,
אז אני אתן דוגמה דווקא דרך שיר אחר של הביטלס, ואולי כדאי לסיים את אותה אייטם, וזה השיר We Can Work It Out. אתה מכיר בטח את השיר הזה, נכון?
תודה שאתה נותן לי קרדיט, כן, אוקיי.
כן, ובשיר הזה כל האקורדים הם מז'ורים, כלומר נתפסים כשמחים ואופטימיים, אבל הפזמון, הבית הוא מז'ורי, הפזמון הוא מינורי. הבית הוא במקצב 4 רבעים, אבל פתאום יש מקצב 3 רבעים, ולס בפזמון. כלומר, התמהיל הנכון בין הפתעה ויצירת ציפיות בדוקות לבין שבירת הציפיות היא גורמת להנאה. ומה שהחוקרים עשו כאן זה באמת להשמיע 70 שירים נבחרים ממצעדי הפזמונים משנות ה-50 ועד שנות ה-90, ולבדוק את מידת ההנאה של האנשים בשתי דרכים. אחד, דיווח סובייקטיבי, אנשים החזיקו מין סליידר ביד כזה, ועלבו כל אקורד או שינוי אקורד, הם סימנו עם היד שלהם בסליידר, אוהב לא אוהב, נהנה לא נהנה, ובמקביל נסרק ב-FMRI המוח שלהם. ומה שגילו, וזה גם מאוד חידוש כאן, זה שאזורי ההנאה במוח פועלים גם כשיש אי-וודאות, לא רק כשיש ודאות. היו שני מצבים שבהם המוח הפסיק הנעה מאזורים של רגש, שתכף אני אדבר עליהם. מצב אחד הוא שיש אי ודאות גדולה ברצף האקורדים, אתה לא יודע מה הולך לקרות, ופתאום הופיע איזה רצף אקורדים ברור ומוכר, ומחזיר אותך הביתה, מה שנקרא.
וגם זה גורם להנעה, זאת אומרת, חוסר ודאות שמסתיימת בוודאות.
אי ודאות לוודאות.
שמע, זה כמעט, זו אמירה כמעט פילוסופית, שבאמת רלוונטית לכמעט כל דבר שאנחנו צורכים.
כמעט כל סוג אומנות.
כן, בדיוק, וואו.
גם בספרים, גם באומנות פלסטית.
בטח, ודאי, עלילות, ודאי.
ובטח ובטח בעלילות של סרטים. קח את השיר של נטע ברזילי, טוי, הוא מתחיל באי ודאות נוראית, אם אפשר להשמיע את זה, זה פשוט כאוס מוחלט.
הנה, תמיר צוברי מיד עושה חיקוי של... הנה. טוב, זה לא 100% חוסר ודאות השיר הזה?
לא, כי אז מתחילים רצף אקורדים די ברור כזה.
מעניין.
ומכאן השיר מסתדר, כלומר, האקורדים כאן די נורמליים.
נכון.
אז מאי ודאות לוודאות נוצר איזשהו מתח חיובי, נקרא לזה פתרון. בעצם הגעת לפתרון, לקליימקס, לקתרזיס, ואזורים שקשורים לרגש במוח באופן כללי, הם לא קשורים למוזיקה בכלל.
אז אולי אפשר...
כמו המגדלה, שמה... המגדלה, אזור הרגש, בכלל, אזור רגשי במוח פועל.
רגע, רגע, התחלת, אני, סליחה שקטעתי אותך, אתה אומר שזה ממש נוגע באזורים ספציפיים במוח ומענג אותם?
וזה מדהים שזה אזורים שלאו דווקא קשורים במוזיקה, זה אזורים שפועלים שאתה נמצא לפעמים בסטרס או רואה משהו מפתיע בסביבה, מה שנקרא המערכת הלימבית. המערכת הלימבית אמורה לעורר רגשות כלפי אירועים חיצוניים מפתיעים, מרגשים, חיוביים או שליליים. ורואים שככל שהבן אדם יותר נהנה ברצף האקורדים, כך למשל המגדלה שלו פעלה יותר, ועוד מקום שנקרא נוקלוס אקומבנס, שזה אזור שמפריש דופמין, שהוא ידוע ככימיקל העונג והאושם.
וואו.
אז ממש, אתה יודע מה, אפשר לומר שאומנים עושים מניפולציה על המוח, בלי להיות מדעי ממוח, וזה דבר מדהים.
אז אחת, זה באמת מדהים, שתיים, האם אפשר ללכת לאחור ולהלחין שיר על פי התבניות האלה, וכך הוא יהפוך להיות בהכרח ללהיט? הרי שנים אנחנו מחפשים כאן, תמיר צוברי יושב כאן ומנסה להלחין עם הגיטרה להיט, אולי הנה, זה הטיפ הטוב ביותר.
אז אני רק אתן את הוורסיה השנייה של מתי נגרמת הנאה, וכאן נגרמת הנאה אפילו עוד יותר גדולה.
כן.
וזה שיש לך תבנית די שגרתית של אקורדים, כמו באובלדי אובלדה אגב, ופתאום יש קטע מפתיע. אקורדים מפתיעים שלא היו עד עכשיו. כלומר, נותנים לך להרגיש שלב ובבית, ופתאום מפתיעים אותך בצליל אחד או שני צלילים שהם בניגוד לסכמה המקובלת. וזה גם לא יוצר עונג. אז האם אפשר להלחין שיר אופטימלי או אידיאלי לפי זה?
כן.
החוקרים מזהירים מזה, ובסופו של דבר, וכאן אני קצת תהיה ביקורתי, תסלח לי, בסופו של דבר הם השמיעו לאנשים רק רצפי אקורדים, בלי הקול של הזמר, בלי כלי נגינה ספציפיים, הכל נוגן על מין פסנתר אלקטרוני כזה. אי אפשר היה לזהות את השירים המקוריים, כלומר, הם לא באמת שמעו את אובלדי אובלדה, אלא שמעו רצף אקורדים מנוגן על פסנתרן, שמחכה את אובלדי אובלדה. אז מה עם הקול הייחודי של ג'ון לנון, או פול, סליחה, פול מקארטני בשיר הזה?
ודאי, יש עוד אלמנטים באמת בשירים.
יש אלמנטים מאוד מאוד חשובים.
זה לא רק הציר העלילתי, כפי שאמרת, או הטוויסטים בין אקורדים מוכרים ללא וכולי, זה כנראה צריך להיות מתחת לפני השטח, אבל זה לא מספיק.
בדיוק, זה אחד האלמנטים שיכולים לגרום להפתעה ומכאן לעונג. אבל מה שחשוב זה מניפולציה על ציפיות. מי לא צפוי לצפוי, ומי מאוד צפוי להפתעה ושבירת שגרה. וכל מלחין כבר יודע את זה, בזה הם לא חידשו בתיאוריה מוזיקלית, אלא הם פשוט הראו שהמוח ממש עוקב אחרי העלילה, מפתח ציפיות ושובר ציפיות.
וואו, מדהים שבאמת שירים עובדים בדיוק כמו תסריטים בקולנוע, או...
יותר טוב אפילו, שירים גורמים לצמרמורת, שירים גורמים לבכי, שירים... נכון?
וואו, שמע, זה מחקר שהוא... כמובן, הכותרת שלו נשמעת מאוד כזו פופוליסטית, אתה אומר שאפילו לא מדויקת, אבל אפשר להפיק מהמחקר הזה הרבה מאוד תובנות על המוח.
תמיד הקפיצה הזאת בין מדע, אפשר להפיק תובנות על איך מדע פופולרי מתרגם לא נכון מאמרים של מדע רציני, כי למאמר לא קוראים אובלדי אובלדה, קוראים לו Uncertainty and Surprise Jointly Predict Musical Pleasure.
בקיצור, עדיף לקרוא לו בלדי או בלדה.
בדיוק.
זה שם כל כך מורכב.
ואם אפשר להשמיע אחר כך שיר של הביטלס, שאני חושב שהוא באמת מוזג בצורה נכונה, שגרה ודברים סדרתיים ומוכרים.
איזה?
והפתעה, אבל הפתעה במידה הנכונה, וזה השיר We Can Work It Out, וכדאי לשים לב לשני דברים. האחד, שהבית הוא מז'ורי, שמח, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והפזמון הוא מינורי מצד אחד. והבית הוא בארבעה רבעים, עם קצב הליכה קבוע כזה, אבל הפזמון הוא בשלושה רבעים, בוולט, ב-1, 2, 3, 1, 2, 3, והאי ודאות הזאת שנוצרת במעבר בין בית לפזמון, היא זאת שגורמת להנאה בשיר. וכמובן שלהביט את שירים הרבה יותר מורכבים, הנה עוד משהו שאני רוצה לומר, זה שזה גם מאוד תלוי באישיות של הבן אדם. יש מימד באישיות שנקרא פתיחות לחוויה.
מעניין, אם אתה נהנה מהדברים החדשים,
אם אתה נהנה מדברים חריגים ולא שגרתיים. אז אם תשנה את אובלדי אובלדה לחובב ג'אז, הוא יצחק עליך, נכון?
מעניין אם זה גם משהו שיכול להשתנות עם הזמן, או אם אתה חושף תינוק לתבניות מורכבות, אז הוא פתח טעם מורכב יותר, לא יודע, מעניין.
לגמרי, ולכן חשוב להתחיל בהשכלה מוזיקלית, עם סוגי מוזיקה לא מערביים, כבר בגיל מאוד צעיר.
לא מערביים, מעניין.
לא מערביים. כן, כי המוזיקה המערבית בסופו של דבר מוגבלת ל-12 צלילים ומספר מהלכי אקורדים
כן, מיד אני אשמע לבני לקט סיטר מהעולם.
רואה את עבד אל חלים חפז, אני ממליץ.
לא, בשמחה גדולה. גם את זה הוא ישמע. תודה רבה לך, עמית אברון, חוקר מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. תודה לך.
תודה, תודה.
הכלכלה והיועץ הפיננסי שלמה מעוז, אנחנו ממשיכים לדבר על חינוך פיננסי, אנחנו הזכרנו מעט הלוואות, דיברנו על ריביות שבדרך כלל פועלות לרעתנו, אני לא מכיר הרבה אנשים שנהנים מריביות, אלא רק מפסידים, לא? זה משהו ש...
כן.
שעשירים לוקחים מהעניים על זה שהם עניים.
או, נראית לה נקודה מאוד מאוד חשובה, שרוב הציבור לא שם לב אליה, ככה, אתה אומר את זה דרך אגב, אבל בואי ניקח את הנושא של המשכנתאות, אתה יודע שרוב הציבור שלא נותן משכנתאות,
כן.
מחזיק מיליארדים של מיליארדים מיליארדים, אומר לך מאות מיליארדים, בבנק בריבית שאין לה בלי ריבית. והבנק לוקחים את הכסף הזה, בעצם שהוא מחזיק, אתה מחזיק את היתרה שלך, כי היום אין ריבית, אפילו אתה לא מפקיד אותה.
כן.
והבנק לוקחים את הכסף הזה ונותנים את זה למי שעושה מינוף וקונה נכסים. דוגמה, בניינים או קונה דירות, אז מה קורה? בעצם העניים מסבסדים את העשירים. איך זה קורה? אנשים מחזיקים את המיליארדים של הכסף שלהם בבנקים.
פשוט מחזיקים כסף עומד בבנק?
אין למה לעשות עם הכסף, כי אמרתי לך, הריבית היום היא 0.1.
אפילו לא קונים דירות או נדלן?
אז האחרים, אלה שיש להם כסף,
הבנתי, נכון.
הוא משלם 50% או 60% או 50% או 70% ונותן כסף מהבנקים והוא קונה דירות, מחירי הדירות עולים. אז מה הוא עושה?
זאת אומרת, העניים מממנים את עליית מחירי הדירות בעצם.
כן. ואלה הולכים לבנק, הבנק בעצם כמובן, יש לו ריבית אפסית לשלם לאלה שמחזיקים את צוות הכסף, נותן את זה לעשירים, שהם ממנפים את זה, את הכסף הזה. משלמים, נגיד קונים דירה, נגיד בשני מיליון, מביאים מיליון מהבית, ועוד מיליון לוקחים מהבנק, קונים דירה, ואת הבית הזה הם לוקחים ומזכירים אותו למי? לאותו עני. שאין לו כסף לקנות את הדירה, שהכסף שלו שוכב בבנק. יש פה מעגל אכזרי.
מאוד אכזרי, וגם הבנקים באמת תמיד נתפסים כאיזשהו מין ציר מחולל כזה, מין גורם ביניים. שוב, הם מאוד חשובים, אלה גופים חשובים.
בלי בנקים אתה לא יכול לחיות. בדיוק. זה המערכת.
נאמר, גם בלי בנקים אני משער שכל מי שהגיע לדירה בחייו לא היה מגיע לדירה, ובכל זאת זה כלי שמאפשר לעשות בדיוק את מה שאמרת. לקחת מהרבה עניים, לתת לעשיר, הוא קונה בזה דירה, ואז הוא מזכיר את הדירה.
לזה שלא יכול לקנות דירה.
לא יכול לקנות דירה, ולא יוכל אולי לעולם, והמחיר מחירים עולים, וואו.
וזה מעגל מאוד אכזרי, זה דוגמה לגבי הבנקים. עכשיו, הבנקים כמובן, זה העבודה שלהם, הבנקים ממה הם חיים? הם חיים מהמרווח.
ודאי.
בין המרווח, בין העלות הכסף, לשימוש בכסף.
מה זה אומר עלות של כסף? כסף עולה כסף, אתה אומר.
כן, כמה הם שמשלמים, אבל היום, בגלל שהם צריכים לשלם כלום כמעט, אפס.
אבל רגע, כשאני יכול לקנות שקל במחיר שהוא לא שקל, מה זה אומר עלות של כסף?
לא, הבנקים, מה שאני אומר, שהבנקים הרי עולה להם, כשאתה שם אצלם כסף,
כן.
זה כאילו עולה להם, אבל בעצם, אבל זה עלה להם, נתן לך ריבית של שניים, שלושה.
הם בעצם כאילו קונים את הכסף בציבור, אבל במחיר אפס היום.
אבל היום במחיר אפס.
כן.
כן, דרך אגב, בשוויץ ובמקומות אחרים זה כבר ריבית שלילית.
תגיד לי, שלילית? כן. מה זה אומר?
זאת אומרת, אם אתה שם כמות גדולה של כסף בשוויץ או במדינות אחרות, אתה מקבל כל שנה פחות כסף. עולה לך כסף להחזיק את הכסף.
די.
כן, כן. אתה תקבל פחות.
למה לא, אז למה לא מעלים את הריבית? נשמע שהדבר הנכון זה להעלות את הריבית. מה יקרה אם סוף סוף אדם שיש לו חיסכון של 50 אלף שקל בבנק יקבל על זה ריבית? אבל היו תקופות כאלה גם בישראל.
לאורך כל התקופות, היום אנחנו נמצאים בריבית שפל היום, כמעט שפל, 0.25%, 0.25%, ריבית של בנק ישראל, אבל יש פה, תכנס לתחום הכלכלי, לא הפיננסי, מה התחום הכלכלי אומר, בכל נסביר, אם אני מעלה את הריבית, אם אני מעלה את הריבית, וכל העולם מפחית את הריבית כרגע, שאני מדבר לך כרגע, אנחנו נמצאים כאן, בכאן תרבות פה, באולפן, כרגע מרבית העולם, בוא נגיד, 90-95% מהעולם מפחית את הריבית. אם אני אעלה את הריבית, מה יקרה? כסף יזרום לארץ, כי הריבית שלי תהיה יותר גבוהה.
נכון.
אנשים יקחו את הכסף מאירופה, מיפן ויביאו. ואז מה יקרה לשקל? הוא יתחזק.
כן, ולכן אגב, כשמדברים על תכנון פיננסי ודאגה לפנסיה, חלק מה...
יהיה ודאות.
נכון, אבל כשעולים לי בראש, מי יודע מה יקרה איתם? זאת אומרת, קשה מאוד לתכנן, אתה יודע, אני לא חי על פלג של נהר באנגליה, שאני אומר, אני אגיע לגיל 80, והילדים ודורי דורות, פה הכל פלואידי באזור.
ודווקא בגלל זה אתה צריך לחסוך יותר, ליום, לאי הוודאות, ליום סגריר. רק רוצה להשאיר את המשפט לפני שהייתה את הזקה. אני, זה הגיע גם לנושא של הדירות. ברגע שאם אני הייתי מעלה פה את הריבית, נניח שאני מעלה את הריבית ל2-3%.
כן.
אז השקל היה נסחר, נניח, מול הדולר, 3 שקלים לדולר. ב-3 שקלים לדולר, אני, מרבית המפעלים, מרבית העסקים פה היו מתמוטטים, כי בעצם הוא לא יכול להתחרות עם, שהוא משלם מזכורות כאלה גבוהות במונחים בינלאומיים. ואז שיעור האבטלה היה עולה בשיעור דרסטי ל7-8-10%. אז היה לך ריבית גבוהה, אבל לא היה לך עבודה.
איכשהו תמיד יש משהו מפסידים בתחום הכלכלה. איכשהו זה מין סמיכה כזאת שכמובן שמישהו מושך...
זה מערכת איזונים.
ממש, אבל איזונים לא טובים.
אבל זאת הסיבה שאני חייב להחזיק ריבית נמוכה כדי שהשקל לא יתחזק. והיום שאני מדבר לך כרגע, בין הזקה אחת לרעותה, השקל זה אחד המטבעות החזקים ביותר בעולם.
איך אתה מסביר את זה? אגב, תמיד מדהים אותי. אין לנו פה משאבים, מחצבים, נפט.
יש לנו מחצבים חדשים שנקרא בעצם מחקר ופיתוח וייצוא של ידע. וייצוא השירותים, באמת, שהיית קטן ואתה דיברו איתך על ייצוא שירותים, נמל אשדוד, נמל חיפה, הם הפכו להיות פחות חשובים. מה שאני מייצא, אני מייצא שירותים מישראל. וייצוא השירותים גדל ב10-12% לשנה. רק בשנה האחרונה יצאתי ב$40 מיליארד, יצאתי שירותים.
באילו שירותים מדובר?
מחקר ופיתוח. מחקר ופיתוח, אני מייצא כל מיני תוכנות. זה דברים, זה שירותים. תוכנה, שירותים זה דבר שאני לא יכול לגעת בו, כן. זה לא סחורה. אז, וידע, והכל, כל הדברים האלה שאני מייצא של שירותים, עכשיו, אתה לא רואה אותם. איך אני מייצא אותם? דרך הקבל שיוצא פה מול תל אביב, נגיד, מהקבל שמסתובב לעולם, דרך האינטרנט, כל זה שאני, אתה לא רואה בכלל את הייצוא, לא רואים אותו.
נכון.
ולכן השקל הוא חזק, כי יש לי בעצם עודף בחשבון השוטף, בשפה פשוטה, יותר דולרים נכנסים לארץ מאשר יוצאים מהארץ. ולכן השקל חזק, ההייטק שמעסיק 9% מהאנשים בארץ, אבל 50% כמעט מהייצוא של ישראל זה הייטק, שים לב למספרים, 310 אלף איש אלה בהייטק, הם מחזיקים את המדינה. כולנו צריכים להגיד להם כל בוקר טוב, תהיו בריאים.
את לא רק לקנה בהם שהם חוגגים עם הסושי במשרדים.
לא, חס וחלילה, לא לקנה בהם. בגללם יש לנו שקל חזק, בגלל זה ישראלים כל 3 חודשים יכולים לנסוע לוורשה, לבורמה ולסנטיאגו דה צ'ילה, כל העולם אנשים נוסעים. למה? כי יש שקל חזק. פתאום נהיינו אנחנו אדוני העולם. בהכל בזכות תעשיית ההייטק.
וואו.
תעשיית ההייטק שבעצם נגזרת מהצרכים של הצבא, שמכשיר אנשים בצבא, שמביא לבינה
מלאכות. זאת אומרת, המצב הביטחוני המאורער הוא זה שיצר פה תשתית להייטק.
ואנחנו נכנסים עוד כמה חודשים לעשור הבא של חזק לבינה מלאכותית.
זאת אומרת שאם חלילה יהיה שלום, אנחנו גמורים מבחינת טכנולוגיות.
נקווה שלא, אבל זה ההכרח. ההכרח מייצר סחורות. או פה מקרה זה שירותים.
טוב,
זה
שירותים, כן. קשה מאוד לאהוב מלחמות כמובן.
כמובן, כן.
בוודאי כאן אנחנו מכירים את זה טוב, אבל אתה צודק שאלה תעשיות שמעודדות על ידי הצבא, כל תעשיות ההייטק.
אתה לא תאמין, רק בנושא של בינה מלאכותית, יש בארץ, בסייבר וכולי, רק בסייבר יש כבר 550 חברות. אתה שם לב שאני אומר לך?
שעדיין אנחנו מתייחסים לבינה מלאכותית.
וזה רק ההתחלה, זה רק
ההתחלה. זהו, כמסוג של סיסמה, אנחנו עדיין עוד לא ממש מבינים הזאת.
אבל זה יהיה העתיד. העשור הבא הוא עשור של הבינה מלאכותית, ומהירויות הגלישה שיהיו עם הדור החמישי של הטלפון, יהיו כאלה אדירות, שמה שאני מדבר איתך כרגע היום זה פרימיטיבי אלפי מגה בייט בשנייה, אתה יכול להעביר קבצים לכולם במהירויות אדירות, ואתה תוכל לנהל את העולם.
איפה יהיו חוות שלך? השרתים האלה שיעמיסו להם את כל המידע הזה?
זה מיקרו גל, מיקרו 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 גל, ויהיו הרבה 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 אנטנות. זה בעצם זה מהפכה אדירה. זה לא, הדור החמישי זה לא עוד דור בין 1, 2, 3, 4 של הטלפון הנייד. דור חמישי זה כאילו אתה קופץ מ-4 ל-50. למרות שקוראים לו חמישי, זה לא חמישי, זה בכלל טכנולוגיה שונה לחלוטין.
די,
אתה שולט בבית שלך, אתה שולט ברפואה, בבריאות שלך, בקום העבודה שלך, אתה לא צריך לנסוע בעצם לעבודה, כל הנושא של הפקקים ישתנה, אנחנו נכנסים לעולם חדש.
טוב, הדלקת, כולנו נשב בבתים, כסף ישפך עלינו.
נשפך כבר היום כסף, בישראל נשפך, זה אחד המדינות החזקות היום בעולם. אתה יודע שהתוצאה של ישראל היום, למרות שחלק מהאוכלוסייה, בלי להזכיר שמות, לא ממש משתתפת במאמץ, היום כבר 43 אלף דולר לשנה. יותר מהרבה המדינות באירופה, התוצר לנפש.
ואתה אומר שזה כבר לא תפוזים ולא...
לא חלוטין, לא. וזה בעיקר בגלל תעשיית ההייטק. אנחנו צריכים להודות לאותם הצעירים עם הג'ינס הקרוע ועם הגיל באוזניים. הם שנותנים לנו את הפרנסה.
האיפסטרים, המוזרים. האיפסטרים,
כן. אלה ששומעים מוזיקה מוזרה, ונראים מוזרים.
הולכים למקומות שהם הכי פחות נחשבים בהפוך על הפוך.
כן, ותסרוק את המוזרה שלהם, וזה...
זה הישראלי האמיתי עם הבלורית.
בזכותם, נכון, בזכותם. יש לנו בתי חולים טובים, סך הכל, אנחנו לא נכנס כרגע לנושא, זה לא הנושא כרגע, בזכותם אנחנו חיים ברמת חיים גבוהה.
אז אין מה לקנא, לעתים צריך לומר תודה.
להודות להם, כן.
כן, לומר תודה. אוקיי, אנחנו נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים, מיד.
המגדל הנהן קורא, הציף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכחו תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב ערב מתעוררת, זו העיר ומתפרת, ים אדם צמרה אהב, אל השליות שואב, בשמיים מעליו, נוצצים לו כוכביו. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. עיר פלאפל, פיצה, סטייקים, עיר בטלם, דיסקוטקים, זו העיר היא תל אביב. מי שכמונס עד התקווה, גם צעיר וגם בתקווה, זה הקרחו תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב ערב מתרגשת, עיר בכל סיבי הקשת, חלונות הרבה לעיניים תאבה, והנערות יפות ובלב אלפי תקוות. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע.
האם מדענים גילו וירוס שמסוגל לחסל את כל סוגי הסרטן? מדובר בנגיף הגורם להצטננות. המדענים היו המומים לאחר שהחדירו את הנגיף לתאי סרטן בצלחת פטרי, והנגיף חיסל את כל סוגי הסרטן בצלחת, ולאחר מכן בוצעה בדיקה בעכברים, וגם במקרה הזה הגידולים התכווצו במידה ניכרת. אנחנו רוצים לתהות על קנקנו של הפרסום הזה. מדובר בחברת הביוטק האוסטרלית אמוג'ן, והם פיתחו את העניין הזה, חוקרים אותו. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור מרסלו ארליך, חוקר בבית הספר לביולוגיה מולקולרית של הטאו, ביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו מתייחסים מאוד בחשדנות לידיעה כזו, עד כדי כך שאני באמת, שוב, החשש הוא בכך שזה נשמע too good to be true.
אכן too good to be true, אבל אני חייב כאילו להציג בפניכם אולי את אותו התחום של מה שאנחנו מכנים נגיפים אונקוליסטיים.
בבקשה.
שהנגיף הזה נופל תחת ההגדרה של נגיף כזה. מה הם אותם הנגיפים אונקוליסטיים?
אגב, נזכיר רק שנגיף הוא וירוס, וירוס שאנחנו מכירים.
וירוס,
כן.
וירוסים, כן. כן, אז אנחנו יכולים גם להגדיר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על וירוסים. אנחנו מדברים על איזו אישות ביולוגית שהיא לא עונה להגדרה של יצור חי, אלו טפילים הכרחיים המסוגלים להשתכפל אך ורק בתוך הסביבה התוכנית. מבחינה מבנית אנחנו מדברים על איזה שהם חלקיקים ננומטרים שמכילים פיסה או פיסות של חומר גנטי, DNA או RNA, איזשהו קפסיד חלבוני, ולפעמים הם גם עטופים באיזשהו קרום שומני.
אז באמת נזכיר למאזינים ולמאזינות, הנגיף עצמו הוא לא ממש חי, זה מין איזשהו רצף גנטי כזה, שברגע שהוא מצליח לגעת באחד התאים שלנו, לחדור פנימה, הוא סוג של טפיל, הוא נכנס פנימה ואז משתכפל באמצעות התא, אבל הוא לא נושם, הוא לא חי ונושם.
לא, ממש לא חי ונושם.
וירוס, כמו שאנחנו מכירים.
אין לו יכולות מטאבוליות, ואנחנו, כאילו, הגדרה אחת הנחמדה שניתנת לנגיפים, ניתן לדבר על איזשהו bad news in an envelope, אנחנו מדברים על איזה, ה-bad news זה אותו החומר הגנטי, וה-envelope זה אותה עטיפה המאפשרת הכנסה של אותו החומר הגנטי לתוך המרחב התוצאי.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שהם גם חלק מהחיים שלנו, גם בזמנו דיברנו על זה שאולי חלק מה-DNA האנושי מכיל גם חלקיקי DNA של וירוסים, אז יש וירוסים שמסוגלים לזהות תאים סרטניים ולנטרל אותם?
הנה, אז בדיוק, אז אנחנו מדברים על אותם הנגיפים שאנחנו מגדירים אותם אונקוליטים, דהיינו הם פוגמים או פוגעים בסרטן. אלו נגיפים שעושים את זה באופן סלקטיבי. מה זה אומר סלקטיבי? שהם פוגעים בתאים הסרטנים בלי לפגוע בתאים בריאים, כן? איזושהי מטרה נוספת של אותו טיפול באמצעות אותם הנגיפים היא לעורר תגובה חיסונית כנגד הסרטן. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו יכולים לשאול זה ממה נובעת אותה סלקטיביות.
זאת אומרת, איך הווירוסים האלה יודעים לזהות קודם כל תא סרטני, ואז גם נשאל באמת האם הם מצליחים באמת לסמן למערכת החיסון שלנו את התאים האלה שבדרך כלל מתחמקים, התאים הסרטניים מתחמקים, איך שהם מצליחים להסתתר ממערכת החיסון, כפי שאמרת, יכול להיות שהם גם מסייעים לסמן אותם, אבל איך הם מזהים באמת תא סרטני?
אז בדיוק, לא בהכרח הסלקטיביות נובעת מזיהוי שהוא שונה בין תא בריא ותא סרטני. התהליך שאנחנו חושבים שהוא מתרחש, אנחנו לומדים אותו גם ורואים את התרחשותו, הוא תהליך שאותם התאים הסרטניים בעצם תוך כדי התפתחות הגידול, הם צוברים פגמים ביכולת שלהם להתגונן בפני נגיפים. הסיבה לאותה הצבירה של הפגמים האלו, הם בעצם הצורך של אותו תא סרטני לברוח מהלחץ הסלקטיבי שמופעל על הגידול על ידי מערכת החיסון. אוכל להסביר זאת בקצרה.
כן, כן, נשמח, בבקשה. לא, נשמח לשמוע את ההסבר, כן.
אז הנה, אז בכל תא ותא מקודד איזושהי תגובה שהיא אותה תגובה אנטי-נגיפית. מדובר באותו צד ראשון של ההתמודדות כנגד או אותם הנגיפים שמנסים לפלוש ולהשתלט על אותם התאים. המטרה של התגובה הזו היא א', לחסום או להעיט את ההתפתחות שלו או את ההשתכפלות של אותו הנגיף הפולש, שניים, להודיע לסביבה שיש לנו נגיף באזור, ושלוש, לקרוא למערכת החיסון שבמערכת בעלת יכולות אדירות להתמודדות עם מצבים כאלו, לקרוא למערכת החיסון לעזור בחיסור של אותה הדבקה הנגיפית. מכיוון שתאי סרטן הם תאים שונים מהתאים הבריאים, שונים על ידי כך שהם צברו שינויים, אותם השינויים הנובעים ממוטציות שונות, אז הם יכולים להוות מטרה של אותה מערכת החיסון שהיא יודעת להבדיל בין עצמי לזהב. אז על מנת להתפתח כגידור, אותם התאים הסרטנים צריכים לחבות את התגובה החיסונית כנגדם, ותוך כדי אותו הכיבוי, כתוצר לוואי של אותו הכיבוי, הם בעצם מבטרים על כמה וכמה מהיכולות שלהם להתגונן בפני נגיפים. ואז זה מהווה...
ואז הנגיפים יכולים לתקוף אותם, כן.
בדיוק, זה מהווה איזשהו עקב אכילס, ואותם הנגיפים האונקוליטיים מנסים להשתחל בעקב האכילס הזה, לנצל אותה, את אותה הזדמנות, ומצד אחד להרוג באופן ישיר את אותם התאים הסרטניים, ובאופן, בנוסף לכך, לגרום לאותה תגובה החיסונית כנגד אותו הגידול.
וואו, נשמע מדהים הדבר הזה. זאת אומרת שהתאים הסרטניים מבטרים על ההגנה של התאים מפני הווירוסים, ואז הווירוסים תוקפים אותם, ומבחינתנו מצוין. למה כן, זה לא אז כבר נמצא כחלק מהתרופות המקובלות? כי במחקר עצמו דיברו על זה שאולי תוך זמן מה זה יהפוך להיות סוג של תרופה נגד למשל סרטן שד. זה משהו שבודקים אותו כבר?
אז בודקים אותו בהחלט. אז חשוב להדגיש שבכמה וכמה מקומות, מעבדות וחברות בעולם מפתחים נגיפים אונקוליטיים שונים. ואנחנו התחלנו את הפתיחה שלנו באותה אמירה מאוד מאוד אופטימית, נכון? משהו שכנגד כל סוגי הסרטן, לא סביר להניח שזה ייקח, כן? כי ישנה היטרוגניות מאוד מאוד גדולה בין סוגים שונים של סרטן. דהיינו איזשהו מגוון רחב גם של תאים שונים בכל גידול, וגם בין גידולים שונים אנחנו נראה ההבדלים. לא סביר שיהיה נגיף או טיפול כלשהו אחד, שיהיה תקף לכל הסוגים השונים.
ובכל זאת יש פה תקווה.
יש פה תקווה. ישנו נגיף כזה שכבר עבר את אותו תהליך האישור של ה-FDA, אותו המינהל של המזון והתרופות של הממשלה האמריקאית. הוא מאושר לטיפול כנגד מלנומה, וישנם כמה וכמה נגיפים שונים שהם בפיתוח כנגד הסרטנים מסוגים שונים, כולל במעבדה שלי באוניברסיטת תל אביב, שאנחנו עושים את אותו הפיתוח יחד עם פרופסור אירן בחרך, יש לנו הנגיף שלנו, שהוא בא לתכונות שונות מזה שהופיע בפרסום, וייתכן שהוא יהיה טוב כנגד הסוגים מסוימים של גידולים.
זה מדהים שאם אי פעם תהינו, מדוע אנחנו צריכים את הווירוסים האלה, אנחנו לאט לאט מקבלים תשובות, יכול להיות שהווירוסים האלה יאפשרו לנו בין היתר להתמודד, מלבד על העריכה של גנים, עם מחלת הסרטן, וזה נשמע ענף מרתק. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור מרסלו ארלי, חוקר בבית הספר לביולוגיה מולקולרית של התא, וביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה ויום טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לשלמה מעוז, כלכלן. רגע לפני שנדבר על חשיבות ניהול תקציב משפחתי, בוא נדבר על סיעוד. אתה הזכרת קצת את הנושא הזה, למה הכוונה? כשמזכירים את המושג הזה, למה הכוונה?
אם אנחנו חיים, היום גבר מגיע לגיל 81-82, זה תוחלת החיים, אישה שכמעט 85, אם אנחנו חיים היטב, בריאים יחסית עד הסוף, אין בעיה, זה הכל טוב ויפה, וחסכנו, דיברנו מקודם על חשיבות החיסכון בגלל העלייה בתוחלת החיים. כן. הבעיה אם אנחנו חולים ואנחנו זקוקים לסיעוד, וכל את אנשים נכנסים לסיעוד גם בגילים מוקדמים, 50, 60, 70 וכו', וזה מאוד מאוד יקר, בייחוד שאם אין לך משפחה שתסעד אותך, ואם אין לך משפחה שרוצה לסעוד אותך, הסיעוד הוא מאוד יקר, צריך לסחור אנשים, לפעמים אדם אחד או שני אנשים שיתנו לך סיעוד. דברים פשוטים, כמו לקחת אותך למקלחת, לרחוץ אותך, להאכיל אותך, לשים אותך במיטה, להפוך אותך, אם אתה לא יכול להתהפך.
כן.
זה עבודה קשה וסיזיפית, ומאוד מאוד, וזה עולה המון המון כסף. זה יכול לעלות בין 15 ל-20, 25 אלף שקל לחודש. גם אם חסכנו לאורך שנים, מי ישימנו, מי ייתן לנו, מי יתקע בכף ידינו שיהיה לנו כסף לשלם את זה לאורך שנים. אני אומר לך, כל חודש 20 אלף שקל, זה המון כסף. לכן יש הרבה חברות שבעצם הולכות ואומרות לך, בוא ניתן לך ביטוח סיעודי. מתח סעודי. אם טיפול יום אחד, כמו שאתה עושה ביטוח לרכב...
נכון, לדעתי, לי אפילו יש כזה ביטוח.
אבל מה מתברר עכשיו? שהחברות לאט לאט מתברר להם שיש עלייה בתוחלת החיים, והסיעוד שהן צריכות לשלם יקר, והן בעצם הודיעו לאחרונה שהן נסוגות בכך. לפני כן היה ביטוח סעודי קבוצתי, והתברר שהוא ריק מתוכן. וביטלו אותו לפני שנה, שנתיים. ועכשיו חברות הביטוח אומרות, כדי שאני אצבור נכסים לאורך שנים, כדי שאני, אתה נותן לי כסף לחברת הביטוח, משלם לי כל חודש, אני 500 או 1,000 שקל, אם אני אצטרך את הסיעוד, אני אחזיק אותך 5 או 10 שנים, אגב זה מוגבל בשנים. עכשיו מתברר שחברות הביטוח טוענות, אבל אין לי איפה לשים את הכסף, הרי הם צריכות לשים את הכסף שייתן להם פירות. אבל קודם דיברנו בנושאים הקודמים, שאין איפה לשים את הכסף כי אין ריביות. וחברות הודיעו רק החודש.
גם להם אין איפה לשים את הכסף?
אין להם איפה לשים את הכסף, ואומרות, אני כבר לא רוצה להוציא פוליסות של ביטוח סעודי.
שישקיעו בנדלן, מה רוצות מאיתנו?
נכון, יכולים גם שישקיעו בנדלן, אבל חייבים בנדלן ניפול, הרי היו עוד. נדלן זה דבר שהוא, בכל העולם הוא, יש לו מחזוריות, עולה ויורד, זה שנים בכל העולם.
חוץ מבישראל עכשיו.
מ-2007, כן. אבל לפני כן, דרך אגב, 10 שנים היו ירידות.
כן, זאת טענה, נכון.
עכשיו, אם הוא לא יודע איפה לשים את הכסף, ואין ביטוח סעודי, על מי אנחנו נסמוך? רק על הילדים שלנו. אבל הילדים שלנו, זה לא כמו שגרת פעם לפני כן בחמולות, שהאבא והאימא והילד ונכדים, נכון. ואחד עוזרים לסבא ולסבתא שצריך בתוך סעודי, ולא כולם רוצים, זה דבר לא נעים לעשות את ה... את הטיפול באדם שנזקק לבתוך
לסיעוד, לסעודי.
ואז יש לנו בעיה שאנשים גם לא גרים, הילדים לא גרים לידך. זה לא כמו, יש חברות שכן אתה גרים ליד הילדים.
ההפך, בוחרים דווקא לגור רחוק היום.
לגור רחוק. בארץ זה פחות רחוק, יכול להיות 50-100 קילומטר, אבל בארצות הברית זה אלפי קילומטרים. או באירופה. ולכן יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. לכן לא רק שאנחנו צריכים לחסוך לעת זקנה, אנחנו צריכים לדאוג שהבריאות שלנו, בוא נגיע נמות בריאים.
זה אפשר, אומר שזה אינטרס כלכלי שלנו למות בריאים.
כן, זאת אומרת, עד סמוך למוות אנחנו צריכים להיות בריאים. מי יטפל בנו?
זאת אומרת, אידאה אופטימלי זה למות בשיעור ספורט.
כן, אבל אם לא, אתה פושט את הרגל. המשפחה פושט את הרגל. גם אם יש לך בית, עוד בית ועוד בית ועוד נכסים, הכל נאחד, אתה חושב שבני זוג, זה לאורך 15-20 שנה, 20,000 שקל בחודש, זה המון המון כסף.
ממש.
אתה צריך מה שנקרא בארץ בסלנג פיליפינים, או פיליפיני, או אנשים מהודו או ממקומות אחרים,
כן.
שיתפלו, או בנפל שיתפלו בך, או פעם צריך שני אנשים שיתפלו לך לוח 24 שעות, וזה מאוד מאוד קשה. עכשיו, יש טענה, הבא ונעשה ביטוח סיעודי ממלכתי. זה מה שאתה שאלת בנושא אחר. אבל מה הבעיה פה? שביטוח סיעודי ממלכתי דורש ממני להטיל מיסים על כל האוכלוסייה היום בכמות גדולה, כדי שלמדינה יהיה מספיק כסף לתת סיעוד לכל האוכלוסייה.
צריך לקחת את זה מאיפשהו, ברור.
אבל לא כל האוכלוסייה משתתפת במאמץ, מה שאמרנו קודם לכם בנושא הקודם, שלא כולם משלמים מיסים, או לא כולם מכריזים על מיסים. יש העלמות מס של 4 מיליארד שקל בערך בשבוע.
4 מיליארד בכמה, בחודש?
יש 15-20% מהתוצר בערך.
די.
כן, זאת אומרת, התוצר
הוא... איך אנשים מעלים ממס?
מעלים ממס. 1,200 מיליארד יש התוצר, 1,300 מיליארד, כמעט 20%. אז אם אנשים לא משלמים מיסים, אני הולך ומבטח אנשים ביטוח סעודי לאלה שבשפת העם נקרא התפרפרו, סוף סלנג, מתשלום המיסים. אז אני בעצם צריך לאלה שלא עבדו...
בלי קשר שרשויות המיסים יטפלו במי שלא משלם מס.
אבל הם לא מצליחים, זה קשה, בכל העולם יש. גם בישראל יחסית זה די נמוך, באירופה, באיטליה, בצרפת, לא בצדרום צרפת, לא בצרפת, סליחה, ביוון, בספרד, שאולי למות, אפילו בארצות הברית שאולי למות המס התחילה, לא, כל העולם. עכשיו, אם אלה לא משלמים מיסים, אתה ואני שעובדים משלמים מיסים, אז אולי מגיע לנו ביטוח סיעודי, כי אנחנו שילמנו. מה תגיד על כאלה ש-40 שנה לא עבדו, אפילו קיבלו קצבאות, לא עבדו. ואז הם נזקקים לסיעוד, מי ישלם עבורם, אתה ואני, האם אנחנו נעלה את שיעור המס ואת נטל המס על האוכלוסייה, ונפגע ביכולתה ליצור הון, בגלל שאני צריך לסעוד אנשים שלא שילמו מיסים. יש פה בעיה קשה, אין לי פתרון. זאת
תמיד שאלת השאלות. נכון, נכון, זאת תמיד השאלה. טוב, עניין מסובך, הסיעוד.
כן, מסובך מאוד, וליצמן, שהוא סגן שר הבריאות, כמובן הוא לא רוצה להיות שר הבריאות, הוא בעד ביטוח סיעודי ממלכתי. אבל ברור לך שהאוצר נגד, כי הוא אומר, אין לי מספיק מקורות. מה עוד שעכשיו, בדיוק כשאנחנו מדברים היום שיש אזעקות וכו', הצבא מבקש עוד מיליארדים עבור נגד האיום החדש האיראני. כן. אז אם איפה תביא מיליארדים למצד אחד, ותביא מיליארדים לביטוח סעודי מצד שני, או שאני אטיל אליך עוד ועוד מיסים. האם אתה תוהה בזה?
אולי שיטילו על הצבא, כאחת מהמשימות, לסעוד את הקשישים, ואז יסגרו את הפינה.
כן, אבל זה, אגב, זה לא מצחיק. יכולת לעשות מה שנקרא, יכולת לעשות שירות לאומי. שירות
כן,
לאומי.
למה לא?
אלה שאומרים, אני לא רוצה להילחם, אני פסיפיסט, אני בכלל לא רוצה להיות בצבא הגנה לישראל, אוקיי?
בוא תהיה, בצבא, לו, הסיעוד תהיה בצבא הסיעוד
לישראל. תהיה בצבא הסיעוד לישראל, אבל גם לכך אנשים רוצים, לא מצליחים לגייס אותם. אם אתם אלה שמגייסים אותם להיות מורים, או טיפה עוזרים בכמה מקומות וכו', כן? אבל אני לא ראיתי את הנושא הזה, או שיעבדו בית חולים, בבתי חולים, אין שום סיבה, בית חולים זה לא צבא שיעבדו. אזי יכולתי לפתור את הבעיה, אבל זה הצעירים לא יסכימו, צעירים ישראלים שגדלו על, גול, על דור הפינוק, הוא לא יעשה עבודה שהיו...
טוב, אל תסכסך בינינו לבין מעט המאזינים שיש לנו בקרב דור ה-Y, אבל דור הפינוק, כן, ככה אתה קורא להם?
אני קורא להם, כן. היה לי איתם אפילו, בוא נגיד, דור ה-Y, היה איתם סכסוך במהפכה של 2011, אני קראתי להם מפונקים, והיה שם דין ודברים, עד היום אני קראתי להם, אבל אני...
למרות שמחירי הדירות מאז עלו כל כך, שכבר אתה לא יכול לקרוא להם מפונקים.
לא יכול לקרוא.
זהו, גם אם הם לא מפונקים, זה לא יעזור להם.
לא יעזור להם.
נכון, אולי בהתחלה.
בהתחלה, נכון, בהתחלה, אתה צודק. אמרתי, 2011, אבל...
נכון.
הם לא יעשו היום את העבודה, מה שנקרא פיליפינית, או אחד מנפאל עושה. אבל ללא ספק, אפילו עזרה מסביב, יכולתי לקחת, לעשות צבא הסיעוד. ואז הייתי יכול לעשות משהו, נגיד, ממלכתי, אבל לך תגייס. גם בשביל המערכת הזאת, שאני אעשה צבא של סיעוד, גם עבורה אני צריך תקציב, הרי זה כל הארגון כמו צבא, צריך לארגן אותו.
נכון.
כן, את ה, נגיד, משרד העבודה, העבודה והרווחה, הוא יהיה אחראי על...
זאת אומרת, זה עולה כסף גם לארגן את המתנדבים
גם
האלה.
גם לארגן את המתנדבים, כי הם רוצים זכויות, הרי הם רוצים זכויות שאני אתן להם לאחר כך, כמו לא יצאי צבא וכו'. הבעיה היא לא פשוטה, ולכן הבעיה של הסיעוד היא בעיה קשה מאוד, ומשפחות שחיות היטב, בגיל ה-50 שלהם, 40-50, יכולות פתאום לפשוט רגל בגיל ה-70-80 שלהם. ולכן, יש פה בעיה בתפיסה בעיקר של אנשים.
אתה אומר שאם חששנו להיות אנשים מבוגרים שאין להם כסף לאוכל או לתרופות, יש דברים שלא פחות קריטיים, כמו סיעוד באמת.
סיעוד, נכון.
וואו.
ואנחנו יודעים שהשיא לדוגמה של גברים בהכנסה הוא בגיל 45, וגם של נשים היום. היום נשים כמעט עובדות בשיעור ההשתתפות, כמעט, כמו גברים.
כן.
עכשיו, מה הבעיה? אנשים עובדים, וואו. עובדים, עובדים, והתחושה שלהם, שהם תמיד יישארו עם הכנסה גבוהה, כאילו הם בני 40-50, ולא הוא. גם הכושר
נכון,
שלך...
באופן כללי זו תחושה, כשאתה מרוויח הרבה, אתה לעד. חושב שאתה בדיוק.
וזה לא, לעד. אבל זה לא זה לעד. לא נכון, זה וואו. לא לעד, וזה לא נכון. והצרכים שלך גדלים, וההוצאות שלך גדלות.
נכון.
יש פה אקסטרפולציה בהוצאות שלך, כי כל שאתה מתבגר, לא זה בלבד, אתה כבר לא רק אוכל ומבלה ומשלם חשמל ומים ולעירייה וכו'. אתה צריך מכשירי שמיעה, אתה צריך משקפיים, אתה צריך מישהו שיעזור לך, אתה צריך כסף עבור תרופות, אתה צריך מישהו שיטפל בך. זאת אומרת, יש פה הוצאה שהולכת וגדלה בשיעור ניכר בגלל העלייה בתוחלת החיים. אז לכן אנחנו נדבר, אחרי ההפסקה הבאה, אנחנו נדבר עכשיו, בואו ותערכו לכם תקציב.
איך? איך הם מארגנים את התקציב המשפחתי? כן. אנחנו נעצור כאן, כפי שאמרת, ונעבור לידיעה הבאה. שימו לב, מתן פרוביוטיקה ביחידות לטיפול נמרץ בבתי חולים, זה משהו שעלול להוביל לזיהומי דם, כך קובעים חוקרים מהטכניון ועמיתיהם מארצות הברית. במקרים מסוימים, הסיכון הנלווה לנטילת פרוביוטיקה עולה על התועלת שבטיפול. המחקר התפרסם ב-Nature Medicine, והוא פרי שיתוף פעולה בין חוקרי הטכניון, פרופסור ריקי שוני ודוקטור עידן ילין, שכבר נמצא איתנו על הקהל, לבין קבוצת המחקר מבית החולים לילדים בבוסטון. אנחנו רוצים לומר שלום לחוקר החיידקים והאבולוציה של החיידקים בפקולטה לביולוגיה בטכניון, דוקטור עידן ילין. שלום לך.
שלום דודו.
אנחנו נשמח קודם כל להבין מהו טיפול פרוביוטי. אנחנו מכירים חיידקים פרוביוטיים שאנחנו נוטלים מדי פעם במקביל לנטילת אנטיביוטיקה וכולי, או במעדני חלב לעתים יש חיידקים פרוביוטיים שטוענים שמוסיפים שם. מהו טיפול פרוביוטי שניתן בבית חולים?
אז פרוביוטיקה זה באמת מה שאתה אומר, מונח שכולם מכירים. אם נזכיר במה מדובר, בסופו של דבר מדובר בחיידקים. הגוף שלנו רוכש חיידקים, מלא בחיידקים, על האור, באף, לא מעט חיידקים במעי, ומספר חיידקים על הגוף שלנו, ובתוכו דומה למספר התאים שבגוף שלנו, או במילים אחרות, בצורה פשוטה, המון. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לוקחים פרוביוטיקה, גם אנשים מחוץ לבית החולים וגם בבתי חולים, כדי להוסיף עוד חיידקים שנחשבים טובים למערכת שלנו.
אוקיי.
בפרויקט הזה אנחנו מצאנו שחולים שאושפזו בבית חולים וקיבלו פרוביוטיקה, סבלו אחר כך מזיהום בדם שנגרם על ידי הפרוביוטיקה, כן? אותם חיידקים שנחשבו טובים, הם גרמו לזיהום בדם. עכשיו, אמרנו, יש המון חיידקים בגוף שלנו, אבל יש מקומות בגוף שלנו שבהם אסור שיהיו חיידקים. אז כמובן שבדם אין חיידקים, ובכלל באיברים הפנימיים, כן? כשחיידקים מגיעים לאן שהם לא אמורים להיות, אנחנו סובלים מזיהום.
זאת אומרת, גם החיידקים הטובים, אוקיי, לימדו אותנו שאין מה להיבהל, אלה חיידקים טובים וכולי, גם הם עלולים לייצר זיהומים.
גם הם עלולים לייצר זיהומים. עכשיו, זה היה ידוע, כן, אנקדוטלית, בוא נאמר, בספרות, היו מקרים שבהם חיידקים מזנים כאלה, גרמו לזיהומים. אבל פה אני חושב שהחידוש הוא הניסיון להגיד, הניסיון והעובדה שאנחנו מראים שזה אותו חיידק, כן? הסיפור במחקר הספציפי הזה הוא איזשהו סיפור, בוא נקרא לזה, מדעי בלשי, שהתחיל, כמו שציינת, בבית החולים לילדים בבוסטון, שם הרופאים הבחינו במספר מקרים שבהם המטופלים סבלו מזיהום בדם, מחיידק מאוד לא שגרתי, נקרא לקטובצילוס רמנוסוס, ובאמת מספר רופאים באותה מחלקה, שם אני רוצה לציין את פרופסור גרגורי טריבי ופרופסור תום סנדורה, הם ידעו שבאותה מחלקה, מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים, נתנו לחלק מהחולים פרוביוטיקה שמכילה חיידקים מהזן הזה. ואז הם אמרו, אוקיי, אולי זה קשור, ובשלב ראשון הם מצאו קורלציה, כן? מי שסבל מהזיהום, הייתה קורלציה ביניהם לבין מי שקיבל את הפרוביוטיקה.
וואו.
אז בשלב הראשון זה קורלציה, התאמה, זה ברמה הנסיבתית, מעיד שיש קשר, אבל על זה היה קשה להם עוד, אתה יודע, לגזור את דינה של הפרוביוטיקה. אתה יודע, זה תהליך כמעט משפטי.
למה בכלל חשוב לקחת או לקבל את החיידקים הפרוביוטיים האלה?
אז חיידקים פרוביוטיים נותנים למגוון רחב של סימפטומים, ובחלק מהמקרים זה, בוא נאמר, מוכח יותר ובחלק פחות. אבל כמו שאנחנו מכירים, אנשים הרבה פעמים לוקחים פרוביוטיקה בהקשר של טיפול אנטיביוטי, ובאמת האנשים שהיו מאושפזים שם במחלקה זה אנשים, בוא נקרא לזה, לא אנשים בריאים, כן? אנחנו מדברים מלכתחילה, אנשים שאושפזו לפעמים תקופות ארוכות בבית החולים. החלק שלנו, החלק שבו אנחנו הצטרפנו, זה אחרי אותם עדויות נסיבתיות, הם פנו אלינו לטכניון, ואני מדבר כאן על המעבדה של פרופסור רוי קישוני, ובכלל זה אליי, והם בדקו איתנו האם יש דרך להוכיח, באופן שלא משאיר מקום לספק, שהחיידק בדם הגיע לפרוביוטיקה. ומה שאנחנו עשינו בהקשר הזה, וזו המומחיות שלנו, זה התחום שלנו, זה בודדנו חיידקים גם מהמוצר הפרוביוטי, מאותו תכשיר, מאותה קפסולה, והשווינו אותם לחיידקים שבודדו מהדם של החולים. ועשינו את זה על ידי זה שהשווינו את רצף ה-DNA של החיידקים, את כל הגנום החיידקי. ונתקלנו בסוגיה שהיא כמעט פילוסופית, החיידקים האלה הם דומים, הם מאוד מאוד דומים, קשה למצוא ביניהם הבדלים.
כן.
אבל זה שאתה רואה ששני דברים הם מאוד דומים, זה לא הוכחה מתמטית שזה אותו חיידק, או שהם אכן הגיעו מהקפסולה, זה תומך ברעיון, במחשבה שהחיידקים בדם הגיעו מהקפסולה, אבל גם זה לא מספיק. אבל כשהסתכלנו לעומק, מצאנו שבתוך הקפסולה יש מגוון של חיידקים. כשלוקח קפסולה כזאת, יש שם מיליוני ולפעמים מאות מיליוני חיידקים, והיה ביניהם מגוון קל, הם מאוד דומים, הם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, אבל לא זהים. ומה שהיה מעניין הוא שהחיידקים בדם שיקפו את המגוון הזה, הם היו דומים לחיידקים בקפסולה, בדיוק באופן שבו החיידקים בקפסולה היו דומים זה לזה. זה בדיוק ככה, זה היה אקדח המעשן, זה רע מעל לכל ספק ש...
בקיצור, לא חיידקים טובים ולא כלום, רעים מאוד. אנחנו לא אוהבים את החיידקים והורגים עם אנטיביוטיקה, מרססים אנטיביוטיקה על כל כדור הארץ.
לא, זה בטח לא. אנטיביוטיקה אנחנו משתמשים בצורה מאוד
ממוקדת. לא, ודאי, אבל זה עדיין צורם פתאום שגם החיידקים הטובים, כמובן לא כולם וכולי, אני משער שמדובר באיזושהי סטייה באמת מהכלל, אבל גם כאן באמת זה גורם לזיהום.
אני לא יודע אם סטייה מהכלל, אני חושב שזה מלמד אותנו שאין ארוחות חינם, מזכיר לנו, כי אנחנו כבר יודעים את זה, נכון?
נכון.
צריך לשקול תמיד את התועלת המצופה אל מול הסיכונים,
וואו.
אני חושב שזה מה שזה מחדד בעיקר.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור עידן ילין, חוקר חיידקים ואבולוציה של חיידקים בטכניון. תודה לך.
תודה לך.
אנחנו חוזרים לשלמה מעוז, חבל, הדבר החשוב ביותר שאנחנו רוצים להרוויח פה זה ניהול התקציב המשפחתי, משהו שאני מעולם לא עשיתי ותמיד יושב בדיעבד ואומר, רגע, איך יצא כל כך הרבה?
הגיע הזמן שתעשה, והיום יש לך אקסל וכולם יודעים להשתמש באקסל, ולעשות לך תוכנית, לעשות לך תקציב, כמה אתה מוציא כל חודש על כל הוצאה, למזון, לחשמל, למים ול... רשות המקומית, לבילויים, לארוחה, לבגדים וכו'. יש דברים שהם דו חודשיים, יש חד חודשיים וכו'. אתה עושה לך תקציב, כמה אתה מוציא, יש לך כמה חודשים שיוצאת, אתה יודע, תרשום כל הוצאה, גם כן אם אתה קנית...
זה התעסקות, אבל אולי צריך כן לעשות אותו.
כן, אבל ברגע שאתה מתעסק ואתה רושם את זה, אני אגיד לך איזה סוד.
אתה מבין את זה, אוקיי,
הבנתי. ברגע שאתה רושם את מה שאתה מוציא, עצם הרישום, שים לב שאני אומר לך דבר אבסורדי. נכון, זה כמו בדיאטה, נכון. בדיוק כמו בדיאטה, אתה יודע, בדיוק כמו שם. בעצם הרישום, מביא לך, אתה אומר,
תשומת לב.
הנה, אני הוצאתי כסף, ודיברנו, אתה זוכר מקודם, על יום הרווקים הסיני, ובלק פרייד וכל אלה.
כן.
זאת אומרת, ברגע שאני רושם, אז האימפולסיביות שלי, של הקנייה האימפולסיבית, תתרחק ממני. כמו שאתה יודע שאתה הולך לסופר, הולך לאיזה מקום, בדיוק על יד הקופה, יש שם כל מיני מוצרים של לקנות מה שקרה קנייה אימפולסיבית, או בדיוטי פרי שופ. אתה לא צריך את זה. שברגע שאתה רואה ואתה רושם, אתה אומר, אתה רואה את התקשיב שלך, ואחר כך אתה מתחיל, אחרי כמה חודשים, אתה, יש לך ניהול, אתה יודע כמה אתה מוציא על כמה, ויש דברים שאתה יכול לדחות אותם, יש דברים שאתה לא צריך לקנות, יש דברים שאתה יכול להשאיל, לא יודע, מיטה מחבר, שכבר הילד שלו...
אני חושב שרוב הדברים שאני קונה אני לא צריך לקנות, יש משהו בזה, נכון? חוץ מאוכל או דברים בסיסיים,
אתה צודק. דברים בסיסיים שאתה משלם עבור... עכשיו, אם אתה עושה את הרישום, יש לך נקודה מסוימת, אתה יודע בעצם כמה הוצאת כל חודש, כמה הוצאת כל חודש, ואתה מיד תראה את הסטיות. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, אם דיברנו מקודם על כרטיסי אשראי, שמה שהיום נכנס הדביט קארד, כן? הדביט קארד המיידי
כן,
שאמרתי.
כרטיס הסליקה היא מיידית מהחשבון.
אם אין
כן.
לך, אתה לא יכול לסלוק אותו על המקום. זאת, יש לך, אין לך. זאת, אם זה טוב לאלה שבעצם...
באמת זה אחלה, זה נשמע
לא
פתרון טוב.
לא יכולים לשלוט, ובנק ישראל עושה עבודה יפה פה ומנסה לקדם את זה.
נו, אז אתה... למה, לא, למה אני לא עושה כזה? זה נשמע יותר טוב מכרטיס אשראי רגיל.
ולא זה בלבד, הבנקים עכשיו חייבים לתת את זה בהתחלה חינם ללקוחות, את הדביט קארד הזה. וזה דבר פנטסטי. למה זה דבר פנטסטי? בעצם אם אין לך כסף בקופה, בבנק,
כן.
אז אתה לא יכול בעצם לגהץ את זה, מה שפעם קראו לגהץ, אז אתה צריך לחכות עד שיהיה לך הכנסה, יהיה לך משכורת הבאה וכו'. זאת אומרת, אתה דוחה את הקנייה, בעצם דחיית הקנייה...
אבל לא זוכר שנכנסתי לבנק ומישהו ניסה לשווק לי את זה, כי זה לא...
זה רק בחודשים האחרונים מנסים. עכשיו אתה תוכל לבקש את הדביט קארד.
זה ממש חשוב, כן.
ובעצם הנושא הזה של קנייה בתשלומים תעלם, כי יש תכונה נורא מוזרה לתשלומים, שזה סוד שאני מגלה לך, הם באים. כל מה שאתה עושה בתשלומים, בסוף יום התשלום, כן. בניגוד לחשיבה, הוא מגיע. האילוזיה כמובן, אני מתכוון. זה מסגין נהור אני.
לקחתי לפני 5 שנים הלוואה ל6 שנים. זה היה נשמע לי שאתה משלם קצת כזה כל חודד, פתאום מקבל לחשבון איזה...
לא נגמר.
200,000 שקל.
זה לא נגמר.
מה זה לא נגמר? 6 שנים זה זקנה.
זקנה, סיוט.
מה זה?
סיוט, נכון, נכון. כי בהתחלה זה נעל לך כסף קל.
ממש.
ולכן אנחנו אומרים, תעשה תקציב, אם אתה תקנה רק מה שאתה צריך, ולא אומר להצטמצם, תרשום את זה, הרישום עצמו, בהתחלה זה רק לעשות טבלה, זה לא בעיה, רק, העבודה היא רק בהתחלה, לעשות טבלה, ואחר כך אתה מעתיק את הטבלה מחודש לחודש, ואתה רואה את הסטייה שלך, איפה קנית וכו'. עכשיו, צריכים לזכור, מה שנקרא, אצלנו גם נקרא, בלתי צפוי מראש, בלתי צפוי מראש, זאת אומרת, אתה צריך תמיד לשאיר, סכום מסוים שבלתי צפוי מראש, נגיד 15-20% מההוצאה שלך. מה זה בלתי צפוי מראש? פתאום אתה...
טיפול שיניים פה.
טיפול שיניים, בדיוק.
כן,
פתאום זה... בטיפול שיניים...
האוטו מתרסק פתאום. כן, זה קורה, נכון, תמיד.
אז הביטוח השנתי של הרכב, אתה יכול לחלק אותו ב-12 ואתה יודע כמה קרה. הטסט אתה יכול לדעת פעם בשנה, אבל יש גם בלתי צפוי מראש.
ברור, ברור.
אתה צריך לעשות חס וחלילה איזה ניתוח שאין לך כיסוי עבורו. ולכן אנשים חייבים לדעת שאנחנו שמים בלתי צפוי מראש, כן? בלתי צפוי מראש, זה מה שקרה בצם, בעצם זה הראשי תיבות של זה, שימו לכם 15 בערך, 15-20% בלתי צפוי מראש, שאם יהיה לך פתאום כמה אלפי שקלים עבור טיפול שיניים,
לא תתמוטט מזה, ודאי,
או אדם מבוגר, זה יכול להיות עשרות אלפי שקלים, אני הייתי עדין קודם לכן, יהיה לך מאיפה לשלם את זה. טוב, אז תתחילו להכין לכם תקציב באקסל, זה לא עבודה קשה, וזה מה שאנחנו אומרים לאנשים, ויש לי תוצאות מכך שאנשים שעשו את האקסלים האלה...
אני חושב שהטיפ הכי טוב שנתת פה זה שעצם הרישום עצמו ותשומת הלב לפרטים, זה משהו שגורם לך לחשוב פעמיים, האם אני צריך את ה...
כן, כשאתה הולך לשומע משקל, איזה מודע שהולכים לשקול אותך מהפחד, שישקלו אותך, אתה כבר...
וזה שאתה תרשום עכשיו עוגה, אז עצם הרישום עצמו.
נכון, נכון.
כן, אנחנו נעצור כאן, כי אתמול הייתה היסטוריה בשמיים, שאני משער שלא ראית, כי אסור היה להתבונן לעבר השמש, אתמול כוכב חמה. מרקיורי חלף על פני השמש, נקודה קטנה, כך זה נראה, אבל אסור להביט לעבר השמש באופן טבעי ללא אמצעי הגנה. אנחנו רוצים לומר שלום לעידו מצוות מצפה הכוכבים ברקת, שלום לך.
בוקר טוב דודו.
אז מה כן אפשר היה לראות? אני ראיתי בשידורים חיים כאלה במרשתת, בפייסבוק, ממש נקודה קטנה ושחורה שחולפת על פני השמש, נכון?
נכון. תראה, הטרנזיט או מעבר בעברית, תופעה מאוד יפה. יחסית נדירה, כלומר תופעה כזו של מעבר של כוכב לכת חמה מתרחשת בגדול, אחת לעשור. המצב עצמו קורה כשבעצם כוכב הלכת חולף בינינו לבין השמש בקו אחד, ואנחנו רואים את הכדור בדולח הקטן הזה, אותו כוכב לכת קטן.
אז זהו, אני הייתי בטוח שכוכב חמה הרבה יותר גדול, לפחות נראה הרבה יותר גדול. יחזב אותי שמדובר בנקודה קטנה.
אכזבה זה דבר יחסי, אותי זה ריגש.
כן, מעניין, אוקיי, לא. או שהשמש היא הרבה יותר גדולה ממה שדמיינתי.
אולי שניהם ביחד.
יכול להיות.
רגע, כוכב לכת חמה יותר קטן מכדור הארץ, הוא גם יחסית רחוק מאיתנו. יחסית מונחים, אתה יודע...
האמת שאתה צודק, אם הוא קרוב לשמש, אתה צודק, הוא ודאי דקות אור מאיתנו, נכון.
הוא רחוק מאוד מאיתנו, יחסית, כן? לגודל שלו הוא מאוד רחוק מאיתנו. וכשהוא חלף בקו אחד בינינו לבין השמש, ראינו איזשהו כדור בדולח קטן ושחור. הוא היה שחור כי החלק המואר פנה לעבר השמש, כך שבאופן טבעי החלק הלא מואר, כן, האפל, השחור, פנה לכיווננו. ואולי עד חצי דיסקת השמש, מישראל ראו רק את החלק הראשון של המעבר, סדר גודל של בין 2.5 ל-4.5, קצת אחר כך השמש כבר שקעה. באמריקה הדרומית היה אפשר לראות את כל המעבר, כלומר את כל כוכב הלכת שחוצה את פני השמש, סדר גודל של 5 שעות, ערך האירוע עצמו. והמעבר הבא ב-2032, אז יש למה לחכות. מי שדרך אגב רוצה, אמרת ובצדק, שאסור לצפות על השמש.
נכון, אסור להתבונן. אוקיי, אז איך כן אפשר להתבונן לעבר השמש אם מישהו ממש מתעקש לעשות את זה ולא רוצה להתעבר?
אז קודם כל, יש כמה דרכים לעשות את הדרך, ולדעתי היום הכי פשוטה היא באמת להתחבר כמו שאתה עשית לאיזשהו שידור באינטרנט.
כן, זה הכי בטוח.
נכון, נכון, יש לנו גם, דרך אגב, מי שרוצה לתפות בשידור, מוזמן להיכנס לאתר של מצפה ברקת, והשידור שם, ברזולוציה מאוד גבוהה, ולהתרשם, כן, איך האירוע הזה קרה.
ותגיד, סתם שאלה לסיום, האם כוכב לכת נוסף אמור לחלוף בינינו לבין השמש, מסקרן אותי?
כוכב לכת שעובר בינינו לבין השמש...
האמת שאין הרבה אפשרויות, לא? כמה כוכבים?
יש בדיוק שתיים.
אוקיי.
חמה וכוכב לכת חמה וכוכב לכת נוגה. נוגה גם לפני כמה שנים היה טרנית של נוגה. דרך אגב, מי שרוצה קצת לעשות ניסויים קטנים עם התמונות שצילנו בשידור, יכול לעשות את זה. ניסויים שמבחינה מתמטית מאוד פשוטים, אפשר איתם לחשב את המרחק לחמה,
מעניין.
את הגודל של השמש. אז הדברים האלה נמצאים גם בעמוד של השידור, פתוחים לכולם. מי שזה רוצה קצת להעמיק יותר, מלבד רק צפייה ויזואלית שזה בסדר, אז אני מעודד אותו לעשות את זה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, עידו ממצפה הכוכבים ברקת, תודה לך.
כל טוב.
ואנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, אז ראשית נודה לכלכלן, ליועץ הפיננסי, המרצה על העניין הזה במכלל המנהל שלמה מעוז, טלטלת אותנו.
תודה רבה.
צריכת לבאס לנו את החודש עם טבלאות ורישומים, אבל אולי זה...
תודה איכשהו, רבה.
ישלוף אותנו מחיי עוני בערוב ימינו. תודה רבה גם לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'יי תמיר צוברי. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, שיהיה לנו יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. מבזק.